טוב, אז אנחנו, אני רוצה להתחיל עם קצת איזושהי השלמה מהשיעור הקודם לגבי תארי השלילה, ודרכה להיכנס לדיבור על ספר מסכים מוסכם לפרק סמכת. אם נספיק להגיע לסמכת, טוב, אם לא, 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 לא קריטי, במובן מסוים המשך, הוא קצת, אפשר להגיד על הדברים אחרים, אבל אני רוצה בעיקר מה שחשוב לי, שננסה להבין כאילו מה רמה עושה פרק סמכת. דיברנו בהתחלה על זה שעיקר האתגר אולי בספר הזה זה לקלוט את הסוג הדתיות שלו. למה בסוף זה דתי, מה שהוא אומר, בגין כאלה? מה סוג החוויה הרוחנית שיש לרמב״ם? זה משהו שנראה לי באחד בפרק הזה, זה אחד המקומות שזה מונח במרכז, לכן שווה להשקיע בו ולתחות בו. לכן אני מבאתי כל מיני מקורות מסביב שיעזרו לנו לקלוט את זה אולי בכל מיני שפות אחרות. אבל קודם כל, מה שבהתחלה חשבתי עליו כאיזשהו שארית של השיעור הקודם, ועכשיו לכל שנכנסתי זה יותר, נראה לי שזה לגמרי קשור לשיעור הזה, הסתיבנו שבוע שעבר על תארי השלילה, הרגשתי שלא, לא, מבחינתי, לא מספיק הייתי בפנים בתוך העניין כדי להבין מה זה עושה הדבר הזה. ואז חשבתי אחרי זה על משהו שהרב שגר אומר, ובכלל, על מה שהרב שגר עושה, כשהוא מדבר על פוסט-מודרניזם בכל מיני מקומות, אז הרבה פעמים במובן מסוים, הסוג החוויה הדתית שהוא מתאר הוא קרוב דומה למה שאני חושב שאפשר לראות אצל הרמב"ם את תארי השלילה. זה הפסקה הראשונה שהבאתי לכם, מהפרק האחרון של הלכות שברי הלכות. שם הוא מדבר על פוסט-מודרניזם כאיזה אובדן של התשתית, של זה שאפשר להגיע לאמת אחת, אני חושב שיש רק ריבוי של אמיתות, של נרטיבים וכו'. ואז הוא אומר ככה, הפוסט-מודרניזם שבדרך כלל מוליך לסוג של ניהיליזם, יחסיות, עיבוד נקודת אחיזה, יכול להביא אותנו להשתחרר מהצורך להוכיח את האמונה, יכול להביא אותנו לדיבורים של אמונה, של אמונה, להביא מדיבורים על אמונה, ולשחרר אותנו לתפילה. בעולם פוסט-מודרני שכזה, תמונה אופציה לאמונה ברמה גבוהה ביותר. מה שמלהיב אותי במחשבה על אלוקים, איננו ההנחה שאלוקים הוא משהו גדול במיוחד, אלא שהוא איננו משהו. הוא התואר הגמור, החופש המלא, האינסוף, כפי שאומר הרמב״ם, נמצא ולא במציאות. הדבקות שמחשבה זו יוצרת, נובעת מכך שאנו מבינים שהאלוקות והאמונה חורגות מהעולם של הדברים, של האובייקטים. התבוננות זו משחררת אותנו מהתודעה היומיומית שלנו, מאפשרת לנו להיכנס לתוך עולם האמונה והתפילה, וכך מביאה אותנו לדבקות, לנאמנות עמוקה, להתמסרות חזקה. לכן אני טוען, שיש לחלט את האמונה ואת הדתיות משיח אובייקטיבי פילוסופי של עובדות, האמונה אינה דבר שאתה יכול לדבר עליו. אז הוא מדבר על האמונה כהכרעה וכו'. זה לא חופף אחד לאחד, אבל מה שאני חושב נמצא את הרב שגר ולפעמים בדיבורי בפוסט-מודרניזם זה גם התודעה הזאת שאתה פוגש את הדבר שאי אפשר לדבר עליו, שהוא קורא לו העין, האינסוף, מתוך התודעה של ריבוי, של נרטיבי, זאת אומרת, מאחורי הניהיליזם הזה, שבו כל דבר הוא רק שפה פנימית, הוא רק אמירה של קהילה מסוימת, תקופה מסוימת, מובנה חברתית, מובנה היסטורית, מאחורי כל ההפנות הזה עומד איזשהו עין, הדבר כשלעצמו שאתה לא יכול לדבר עליו. מפליח, כאילו, ואתה בעצם התודעה של הריבוי, את חושבת שהעולם כשלעצמו הוא בלתי נגיש לנו, בגלל שאנחנו תמיד רואים אותו דרך הקשר מסוים. וחלק ממה שהרב שגר עושה, אני חושב, זה להגיד שה... המונח הזה של האינסוף, לא צריך להשתמש בזה כשהוא מדבר על החלל הפנוי של רבי נחמן, ולהגיד, בסוף השפה הדתית, המושא האחרון שלה, זה האינסוף הזה שמעבר לכל הספרות. יש את השפה הדתית כשפה קונקרטית שאני לומד אותה כי אני חי בקהילה וכו', ויש את האינסוף שנמצא מאחורי כל השפות, והוא מריח כאילו ברגעים מסוימים, ויש איזו התפעמות ממנו, והשתאות ממנו, ויש תהייה על מה היחס בינו לבין השפה הדתית. כל הדברים האלה, מבחינת אנשים שהרב שגר תופס בתוך המצב הפוסט-מודרני, זה איזשהו יכולת לתפוס, את לחוש את מה שהוא קורא לחיות בצמוד לעין, אחד הפרקים של שיפרנו פה, אפילו לחוות איזה משהו מהבלתי נתפס הזה, דרך זה שאני חווה את המוגבלות של כל שפה ושל כל הקשר. אז יש איזה עין. בהקשר שמדבר כאן, זה גם, זה מה שהוא אומר, שזה התודעה של הרב, שאלוקים הוא לא משהו. ברגע שאני יכול לחוות את המוגבלות של כל אמירה אובייקטיבית, של כל שפה מסוימת, תמיד לראות את החוסר התשתית שלה, אז אני, כאילו יש את ה... הבלחה הזו של הדבר שמעבר, שאי אפשר לדבר עליו, כן? כי איך אני יודע שהשפה היא לא אובייקטיבית, כן? בסוף אני חווה רק את המוגבלות שלו, אני לא רואה את הדבר שאי אפשר לדבר עליו. אבל אני חווה את הריבוי, למשל. יש עם דוגמה, מה אתה אומר?
כמו שחורה ושלבנה.
מה, כאילו יש הלבנה שמאחורה כתב? כן. אבל נגיד, יש לזה כל מיני דוגמאות, יש כזה מסה, ספרון, שני של ג'יימסון, שנקרא פוסט-מודרניזם, אחד הניסוחים של המונח הזה. והוא מדבר שם על כל מיני צורות של אמנות, איך הן מציגות את הבע להקפיד את הלא יאמר. זה גם אני מערבב פה לשני דברים. יש משהו שהוא אומר, ויש משהו שהוא מדבר עליו ביותר, גם איזה פוסט-מודרניסט אחר, בטקסט אחר, שהוא מדבר על איך מציגים את הנעדר, והוא מדבר על סיטואציה שאתה חווה ריבוי שלא מתכנס. יש לו דוגמה כזאת.
זאת אומרת שלא מתכנס.
זאת אומרת, נגיד, הדוגמה שעולה לי בראש מהספר של ג'יימסון, הפוסט-מודרניזם, שהוא מתאר איזה אומן קונספטואלי אחד, שהוא עושה כל מיני גיבובים של מסכים. אתה מצוא את זה באינטרנט, יש כמה קטעים שזה, זה גם משהו באוניברסיטה, במוזיאון ישראל פעם. הוא היה עושה כל מיני מיצבים כאלה, שיש בהם מסכי טלוויזיה מגובבים בכל מיני דרכים שונים ומשונות, וכל אחד מהם משדר איזה קטע קצר שחוזר במעגלים. מה שהוא מנתח של ג'יימסון זה שאם אתה בא ליצירה הזאת ומנסה לראות כל מסך בנפרד, מה הוא אומר, ואז לעבור לבא ולעבור לבא, אתה מקווה שכל אחד מהם אומר משהו די בנאלי ואיזה קטע, כאילו, אפילו לא מלפיום, פשוט מראה איזה קטע. מה שאתה אמור לחוות מהמצב הזה זה את חוסר היכולת לקלוט את כל הדברים בו זמנית, כי הם לא מסונכרנים. זאת אומרת, מה שחוות איך שהוא מפרש את היצירה הזאת והוא עשה את הוורט הזה בכל מיני דרכים, זה שהיא מציבה אותך מול זה שיש ריבוי של דברים שמשדרים בו זמנית, ואתה בעיקר חווה את חוסר היכולת ליצור אחדות מהדבר הזה.
כל הדברים האלה הם עדיין אובייקטים.
נכון, אבל החוויה של חוסר היכולת לתפוס כאילו מוליכה אותי מעבר לאובייקט. מה גרום לי לתפוס? אם אני חי בחברה מסוימת ורואה ערוץ אחד, סתם ערוץ אחד, על ערוץ מסוים כל הזמן, אז אני חווה שזה המציאות. רגע שאני אומר, וואלה, אבל הוא שם בשכונה ליד, אולי לידי ברחוב, הוא באמת הופך לדברים אחרת לחלוטין, אז אני, מה אני תופס? אנשים אני באמת מנסה לתפוס מה המסך שמראה את האמת, אז אני אחפש כל הזמן איפה האמת, איפה האמת. רגע שאני אומר, אוקיי, זה לא עובד, מה שאני חווה דרך זה, זה שהריבוי של האופציות רק ממחיש לי את זה שיש משהו מאחור שאיש של להגיד אליו כלום. שיש לזה מעבר. וזה נחשב השלב שגם מדבר כשהוא מדבר על העין, על זה שאלוקים הוא לא נמצא ולא במציאות. זה אני חושב חלק ממה שהרמב"ם מנסה להגיד, שהוא מדבר על תארי השלילה. זאת אומרת, יש את המשהו הזה, שכל מה שאני אנתח איך הסביבה שלי עובדת, אני רק אגיד שהיא לא מגיעה אליו. אני רק יכול ללכת להגיד שאי אפשר להגיד אליו את זה, אי אפשר להגיד את זה, לא אפשר להגיד את זה, ודרך האמירות האלה אני חווה פה איזה משהו אחר.
אבל העין לא מנחיס את משהו מעבר למידה. הוא בסדר גם אומר שיש משהו כזה, אבל אתה לא מרגיש את הדבר הזה.
מה אתה מתכוון שהוא לא מרגיש? שזה לא הופך להיות חווייתי מספיק?
בערך, זאת אומרת, אני לא אומר, זה מילים מתארות חוויות, מילים מתארות דברים אמיתיים. כשאם אתה לא חווה את הדבר האמיתי, אז אתה רק חווה את המילים, ואתה אומר, יש את הדבר האמיתי, אז נכון, המילים האלה. אבל אם אתה לא חווה אותו...
אם אתה אומר לעצמך, זה ודאי לא עובד. אבל זה נכון שזה משהו עדין, כי זה חלק מהשאלה גם לגבי הרמב"ם בכלל. האם הוא בא לסגור אותנו בתוך השפה שלנו, נגיד שיש דברים שאי אפשר לדבר עליהם, אבל שהוא בא להגיד לך שיש מעבר למשהו אחר. גם שגר פה ודאי הולך על זה יותר ונחרצו מה שרמב"ם, שאומר לא לדבר על אמונה, אלא לדבר דיבורים של אמונה. זה אפשר לטעות, האם הרמב"ם מוכן לדבר דיבורים של אמונה. אבל הוא כל הזמן לוקח את הפסוקים של התורה ואומר לנו, אל תבין את זה כפשוטו. מצד אחד הוא כל הזמן נלחם בדיבורים כאלה, ומוריד אותם ואומר לך לא להפליג בשבחים בתפילה, כמו שהיינו בשבוע שעבר. מצד שני, בפועל הוא אומר לך שזה מה שהשפה הדתית עושה כל הזמן, נכון? הוא מדבר על דיבורים של אמונה, שאל תבין אותם כפשוטם, כתיאורים של אובייקט, אבל כן תיתן להם לפעול עליך באופן אחר. והוא לא משם גם הוא עושה את זה, כי הוא אומר לך מההתחלה שלפעמים הוא אומר דברים שהם לא בדיוק נכונים, אבל הם נועדו לקדם אותך לפרק הבא. הוא כאילו בסוף הוא נותן לדיבור הזה שהוא דיבור שעושה משהו, במקום לתאר משהו, הוא נותן לו מקום די משמעותי, ודאי במקום של השפה הדתית.
מה שאני מבין מהרמב"ם עד עכשיו, שהאמונה אצלו באה דווקא מתוך, כלומר ברור שאתה לא מוסיף תארים, כי להוסיף תארים זה לא דיבורים של אמונה, דיבורים של אמונה זה דיבורים שבהם אתה, לא יודעים דיבורים, אבל מעשה של אמונה זה מעשה שבו אתה מבין את הפער, החוויה היא החוויה של, לא של הקרבה אלא של הפער, ומתוך הפער העצום, ככל שאתה מבין יותר ויותר את התהום שפעורה בינך לבין הער, אז אתה מבין יותר טוב מול מה אתה עומד, ואז...
אז זה אני חושב בדיוק השאלה, ודרך המקום הזה ראיתי שהדיבור הזה של השיעור הקודם הוא כן קשור לשיעור הזה, כי מראש היה לי מין ציר כזה ודיברנו עליו, זה נכון במידה מסוימת שיש אצל הרב דיבורים שליליים ודיבורים חיוביים, ושהפרק הזה הוא מלא לנו דיבור חיובי מאוד, כי הוא ממש מדבר על האדם ואלוקים באיזשהו רצף מסוים. מצד שני, אני כן חושב שגם אצלנו בפרק קודם, או בפרק קודם, הדיבור, אמרנו בשיעור הקודם, אל תאווה השלילה, הוא מוליך לזה. זאת אומרת, אם אני תופס איך שהשאדה מתאר את זה כאן, בדיעבד פתאום אמרתי, וואלה, זה באמת בעצם מה שהרמב"ם עושה. נראה את זה אולי בהמשך, אני מקווה נוכל להבין את זה יותר. זאת אומרת, זה שאני מפסיק לדבר על אלוהים כאובייקט, מוביל אותי לסוג אחר של חשיבה, סוג אחר של מפגש. ולא משאיר אותי רק בחוויה של השלילה. שזה אני חושב חלק ממשהו יותר כשהוא ידבר על ספר מסכים ומשכל. תראו את נראה את הציטוט השני שהבאתי, זה משהו שכשלימדתי כמו מורה נבוכים פעם שעברה, לפני כמה שנים, מישהו שלח לי מאמר של יזר מלכיאל, שהוא תלמיד של הרב שגר, פילוסוף ויטגנשטייני אדוק למדי, מה אתה אומר?
לא, זה מה שאתה שרמין.
אז כן, אז הוא בגדול הוא פילוסוף, הוא עומד מדרסת העברית, הוא מתעסק בכל מיני, בעיקר בפילוסופיה האנליטית, וויטגנשטיין וכל מיני הקשרים, אבל הוא גם תלמיד של הרב שגר, יש לו שני ספרים רבי נחמן, והוא מתעסק בהרבה כל מיני סינתזות כאלה ואחרות. זה מאמר שהוא ביקורת על איזשהו ספר אחר, ההקשר שלו הוא רחוק מענייננו, אבל יש שם מערת שוליים, שאמא שהבאתי פה, והמאמר עצמו מאוד מעניין, זה היה כדאי לקרוא אותו גם בהזדמנות, אולי נגיע לזה פעם, אבל מה שאומר שם ככה זה קצת מחוץ להקשר, אבל יש פה כמה משפטים שיעשו עליהם. ההבדל היסודי בין הרמב"ם לבין הסמיוטיקאים של הנאורות, כי המאמר הזה הוא ביקורת על ספר על מנדלסון, שהוא תופס את עצמו כממשיך לרמב"ם, מטהר את השפה הלטינית וכולי, לא חשוב כרגע, הסמיוטיקאים זה אנשים שחוקרים סימנים. בדיוק בזה, שבהיפוך גמור אליהם, הוא אינו מקבל כנתינתו את דפוס ההתכוונות לאובייקט, ואינו רואה אותו כנתון שאין בלתו. כל עיקרה של התמודדותו עם שאלת הערי האל נסובה על הפרובלמטיקה הבעייתיות הפילוסופית של יחס ההתכוונות לאובייקט, ועל הפרובלמטיקה הדתית של יחס ההתכוונות לאלוהים. עצם ההתכוונות לאלוהים הופכת אותו לאימננטי, והיא מיני ובי כלשון הרמב״ם אינה לאלוהים, ציטוט שראינו שבוע שעבר, איני אומר כי מחייב את הערי בהשם מתעלה בלתיטוט אבל בתרגום פחות כיף. בלתי משיגו כראוי, או שהוא משתף, או שהשיגו שלו כפי שהוא, אלא אני אומר שהוא האדיר מציאות השם בדעתו בלי שירגיש ברע. כן, דיברנו על זה שבוע שעבר, זה שהרמב"ם אומר שמי שחושב דרך תראה הוא פשוט לא חושב על הבורא, הוא חושב על משהו אחר. זאת אומרת, זה לא טעות לגבי אותו מושא, אלא פשוט אתה מסתכל לכיוון הלא נכון. יש פה משהו בסיסי, משהו קורא התכוונות, שזה מילה מודרנית שעוזרת לו לדייק את זה. יש התכוונות לאובייקט, ויש סוג אחר של התכוונות.
מה זה אומר דפוס ההתכוונות לאובייקט?
אני חושב שזה, נגיד, באיך שהוא קורא את הרמב"ם, זה שאתה חושב על דבר כעצם עם תארים. תראה, כשהרמב"ם קוראים לנו שהוא מפרק את השאלה של התארים, הוא אומר, הבעיה זה שאתה חושב על אלוהים, גם אם הורדת את המילה גוף, המושג של הגוף, נשארת עם המבנה הזה שיש משהו ואני אומר עליו משהו. זה כאילו הבסיס של כל המאבק של התארים במילה מסוימת. זה מה שמלכיאל מתאר בשפה שלו, ובתוך המאמר הוא מתאר את ויטגנשטיין באריכות, איך הוא נותן סוג אחר של חשיבה. יש התכוונות לאובייקט ויש התכוונות אחרת. עוד כמה שורות, הרמב"ם אינו עסוק בטיהור האובייקט הטרנסצנדנטי מנגעי חותמו של האימננטי, אלא בשחרורה של התודעה מתבנית העמידה אל נוכח אובייקט, טרנסצנדנטי או לא, שהיא כלואה בו. וכך מכוונת כל עיקרה של תיאוריית הידיעה שלו, אחדות סך המסוג מוזכר, שנראה עוד רגע, ושל תורת הדענים שלו, אילו ידעתיו היטיב. ולפני השם התחינה לסילוק המעצורים המבדילים בינינו לנו, זה כבר מסוף הספר. יש פה הרבה דברים שהיה שווה להבין יותר לעומק, אבל אני רוצה לקחת את זה בעיקר כאיזושהי אמירה, הלינק שהוא יוצר בין תורת התארים לבין מה שנימן עכשיו בסך המסכים מוזכר, כאיזה סוג של מהלך שאומר שזה לא כיוויים הפוכים, אלא זה שפרקתי את התפיסה הזאת של תארים ואת תורת החשיבה שכרוכה בה נועד לגרום לי לחשוב על הקדוש ברוך הוא באופן אחר, שהוא קורא לו כאן, אחדות שיהיה מסכים מושכל, אילו ידעתי ואיטיב, שהוא סוג אחר של התכוונות. לכן זה לא שמשהו תופס שם, משהו טוען שם לגבי מנדלסון, זה שזה לא שהרמב"ם יש איזה מושג של אלוקים והוא מנסה כאילו לזקק אותו, אלא הוא רוצה לשנות את האופן שבו אתה חושב. וכשאני אשנה לך את האופן שבו אתה חושב, אז השפה הזאת היא לא מוכן לחשוב אחרת. זה אני אומר את זה בצורה עמומה וסתומה, אני מקווה שכשנצלול לסמכי נוכל להבין יותר.
מה המטרה
התפקיד
של זה, להבין יותר
דרכים? מה אתה
מתכוון של זה? של בסופו של דבר של ניסיון של לשנות את צורת החשיבה שלנו?
אני לא יודע אם זה למטרה היא להבין יותר דרכים. בסוף המטרה מבחינתו זה להיות בן אדם. להיות בן אדם כמו שצריך, להיות בן אדם שמממש את מה שבן אדם יכול להיות. תלם אלוהים שדיברנו ונדבר עליו שוב עוד שנייה. מבחינתו כאילו זה לא שהדתיות יסוד אותך איזה טימה, אלא זה אומר להיות בן אדם, לממש את עצמך עד הסוף.
מה שהוא אומר פה, אליעזר מלכיאל, שהרמב״ם רוצה שלא יהיה לך חוויה של לעמוד מול אלוהים בכלל?
לא, בכלל לא. זה לא, קודם כל חוויה זה מונח רק מפסד עם קונוטציות אחרות.
אוקיי,
אז תהיה חוויה. יש סוג של חשיבה שאני חושב על אובייקט.
לא יודע, תפיסה לא תהיה של עמידה מול אלוהים.
לא שלא תהיה של עמידה מול אלוהים, שלא תהיה של עמידה מול אובייקט, שלא תחשוב על אלוהים כאובייקט. אלא סוג אחר של חשיבה. שוב, צריך לקרוא את זה שם בפנים, ואני מנסה להראות שוויטגנשטיין זה מה שהוא עושה, הוא מנסה לנתח לך חשיבה שהיא לא מסמן ומסומן, לא משהו מיסטי, משהו לגמרי יומיומי, זה גם מה שנראה, מה שאכן אני אומר, זה מאוד מתחבר לפרק הזה, כי בפרק הזה הרמב"ם מדבר על איזה מין מושג מאוד סתום, של שכל מסכים מושכל, ואז הוא אומר לך, בעצם זה ככה, זה ככה כל הזמן. ככה זה כשאתה חושב על חתיכת עץ. זאת אומרת, להגיד, יש סוג אחר שלי, תפסיק לחשוב על חשיבה, זה מה שבינשטיין אומר. אתה חושב במושגים פילוסופיים מורכבים, שבעצם היום יום שלך עובד באופן אחר לחלוטין. אז אנחנו לא עומדים את מיוצר, אבל ננסה ללמוד רמב"ם. בואו נצלול פנימה, אני מקווה שזה יתבהר, שההקדמה הזאת תהיה מועילה. פרק צ"ח. זה לא הייתי בדף, אז הייתי פשוט.
יודע אתה כמה מפרסם את אותה אמירה שאומרים הקדוסופים על ידות האלה יתעלה, והיא שהוא השכל המשכיל והמושכל, ושלושת העניינים האלה בו יתעלה המניין אחד, אשר אין בו ריבוי. ואנו כבר הזכרנו זאת בחיבורנו הגדול, שכן זהו יסוד של תורתנו כפי שהסברנו שם. דהיינו, שהוא אחד בלבד ואין לצרף עליו דבר אחר, כוונתי שאין דבר קדום זולתו. לכן אומרים חי השם ואין אומרים חי השם. תתרגו אותי איך הוא עושה את זה בלי לנקד, עקבת על כאן הזאת. אבל כן, שכן אין חייב דבר זולת עצמותו, כפי שכבר הבהרנו בדברנו שליאת התארים. זה קצת פתיחה סתומה כזאת, פחות בהגשה שלי, כי הוא לא ראו למה הוא עובר לחי, על מה הוא מדבר פה בכלל. אם הלכתם בעקבות ההפניות של שוורץ פה למטה, אז אתם יכולים לראות שהוא מופנה להלכות לסודי התורה, בכמה דברים. תראו שנייה מה שהבאתי בדף, הלכות לסודי התורה פרק ב' על החיות, שם יש פסקה שהיא די מקבילה למה שהוא אומר כאן, קצת יותר בהרחבה. שם הוא אומר ככה. בגדול, כאילו מה שאנחנו מנסים להבין זה, לפני שאנחנו מבינים מה זה שכל מסכים מושכל, מה הדחף של לדבר על הדבר הזה, איך הוא קשור לענייננו, ואיך קשור הסיפור של החיים פה לדבר הזה. אוקיי, אז הוא אומר ככה. הקדוש ברוך הוא מכיר עמיתו וידעו כפי שהוא, ויודע אותה כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעים. שאין אנו ודעתנו אחד. אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו, היו שם אלוהות הרבה. הוא וחייו ודעתו, ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה בכל דרך ייחוד. נמצאת אתה אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד. דבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. לפיכך אומרים חי פרעה וחי נפשך, ואין אומרים חי השם אלא חי השם, פה צריך לדעת מה הוא מתכוון כדי לקרוא, שאין הבורא וחייו שניים כמו חיי הגופים החיים או כחיי המלאכים. לפיכך אינו מכיר הבוראים ויודעם מחמת הבוראים כמו שאנו יודעים אותם אלא מחמת עצמו ידעם. לפיכך לפני שהוא יודע עצמו יודע הכל, שהכל נשמח לו בהווייתו. שוב, אני לא חושב שזה בהכרח יותר ברור, אבל אני צריך להבין את זה מתוך מה שהוא אומר בתוך הפרק, שהוא קצת יותר משקיע בלהסביר את זה, אבל מה שכן אני חושב יותר מפורט פה, זה הדיבור במקביל על ידיעה וחיים, וזה שהוא מנסה למלא פה משני סוגים של ריבוי. א', שהחיים והידיעה הם העצמות, ולא שהוא חי דרך מושג אחר של חיים, או יודע במשהו שהוא חוץ מעצמותו, שזה אולי קצת נראה לי מבין יותר בפרק.
מה זה בדיוק עצמות?
בסוף מה שעצמות זה הדבר הזה שאי אפשר להגיד עליו כלום. זה מה שהוא עושה כל הזמן בתארים. הוא אומר לך, אתה חושב שיש את העצמות ויש את החיים כמו שהיה בן אדם, נגיד במושג של החיים, אני חושב אפשר להבין את זה יותר דרך מה שהוא אמר בפרקים הקודמים, על זה שרק קדוש ברוך הוא הכרחי המציאות. זאת אומרת שכל דבר יכול להימצא ויכול לא להימצא.
כן.
זאת אומרת, יש את הדבר, את המהות של הדבר, ויש את זה שהשאלה האם הוא חי או לא חי. יש אותי ואני יכול להיות חי, יכול להיות לא חי. זה מובן, זה ההגדרה של המילה חי. כשאני אומר שאני אומר על הקדוש ברוך הוא חי, אני לא מתכוון חי כמו שאני אומר עליי, זה אומר שאין אופציה של מת. אלא זה חלק ממהותו שהוא חי. כנה לגבי ידיעה, כנה לגבי כל התארים שהוא אומר, אי אפשר להגיד אותם כמו שאנחנו משתמשים בהם, כי אנחנו תמיד משתמשים בהם באופן שיוצא ריבוד.
אז עצמותו זה כאילו עצם מהותו.
כן, כאילו עצמות בסוף זה מין מילה שהיא עובדת אצלנו רק אם אנחנו חושבים על ההבדל בין עצמות לתארים. אנחנו כאילו חושבים על הגוף והתכונות שלו. זה בסוף הדימוי שאנחנו יודעים את זה, מה שאנחנו אומרים.
באמת
רק
כאלה שכאילו... ממוצר כזה, טוב, אמרת לי את זה לא שאלת את התשובה.
אוקיי, אז שנייה, אז אני אגיד, יש פה שני סוגים של ריבוי שהוא מתמודד איתם אותו כזה, אחד זה הריבוי של הוא חייב ודעתו, והשני זה הידיעה והדבר שאותו אתה יודע. כי שני דברים מטרידים אותם, לכן הוא מדבר על חי ועל יודע. זה אגב דבר שהדבר עליו, אבל לא יודעים אם אתם זוכרים, לפני שני שיעורים נדמה לי, כשהוא דיבר על התארים, על, אצל אלה שמשתמשים בתארים, אז הוא דיבר על זה שהם חושבים על התארים ביחס לעולם. ואז הוא במאמר מוסגר, הוא פתאום אמר, ואם אני אדבר על ידיעה וחיים ביחס לעצמותו, אז זה לא יהיה ריבוי. אני זוכר, אבל כאילו אמרנו שיש שם איזה מאמר מוסגר שבו הוא כאילו רומז לזה שאם אני חושב על אלוהים כי יודע את עצמו וכחי בתוך עצמו, אז אין שם ריבוי באמת, ולכן זה פחות בעיה. הבעיה היא שמי שחושבים על ידיעתו את העולם. זה נמצא אגב גם פה, כשהוא אומר שהוא אינו מכיר הברואים ויודע מחמת הברואים כמו שאנו יודעים. זאת אומרת, יש לדעת משהו שהוא חיצוני אליך, ויש לדעת, כמו שהוא קורא כאן, בלי לפרש, הוא יודע, לפי שהוא יודע עצמו, יודע הכל. כן, זאת אומרת, זה לא ידיעה, פה זה נגיד דוגמה טובה למה שאליעזר מלכיאל קורא, יש סובייקט ואובייקט. יש אותי ויש את האובייקט, אני רוצה לדעת את האובייקט, ממילא יש לו ריבוי בתוך המונח הזה של ידיעה, כמו שיש ריבוי במונח הזה של החיים, ואז הוא אומר, לא יודע את הדברים בידיעת עצמו, ובתחילת חלק שני הוא מדבר על ידיעת השם, ומתחיל בדיוק בשאלה הזאת, מה זה אומר שיודע את הדברים לא כחיצוניים לו, זה נוגע לכל מיני מונחים כמו פנתאיזם וכולי. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה עכשיו, רק כדי לראות בסוף שכל התיאור הזה של שכל מסכים ומסכם, הוא נוגע לתיאור של כתחשוב על השם כסוג של מחשבה שחושבת בתוך עצמה. לכן מה שאני מנסה לעשות זה לפרק את השניות שיש בתוך המושג הזה של הידיעה, של ההשכלה, ולהגיד איך אפשר לדבר על ידיעה שהיא אחדותית, היא לא ידיעה של משהו. במונחים של מלכיאל זה לא יהיה התכוונות לאובייקט, אלא זה יהיה ידיעה שהיא אחדותית. מה שנראה לי עולה מהפרק הזה, זה שאם אני מצליח להבין איך יש ידיעה שהיא אחדותית, שהיא לא דרך תארים, אז אני מגיע למקום האחדותי הזה שהוא מתאר כך. כאילו, עצם היכולת להבין איך השיבה כזאת קיימת. עכשיו, בהשוואה, בחזרה מלכות את יסודי התורה אלינו, יש לראות שביסודי התורה אומר לך, אין כוח וכלי לאמרו, לא באוזן לשונו ולא בלב, ומה זאת פה, הוא עוד שנייה יגיד לנו שזה בעצם מובן לחלוטין. בואו תראו שנייה את הפסקה השנייה. אין ספק, שכל מי שלא יביא בשרים שחוברו לו, זה מה שכאן, לא יביא בשרים שחוברו על אודות השכל, לא ישיג את עצמות השכל, אינו יודע את מהותו, אינו מבין ממנו אלא כמו משהו מבין, משמעות הלובן והשחור, יקשה עליו מאוד להבין את העניין הזה. דברנו שהוא השכל המשכיל והמושכל יהיה בעיניו, כאילו אמרנו, הלובן, המולבן והמלבין הם דבר אחד. כן, זו דוגמה מעניינת, נכון? אני צובע משהו, יש את הלובן, המושג הזה של הצבע, יש את המלבין, שזה יהיה הצבע עצמו, ויש את האובייקט שאני צובע אותו, והפעולה של הצביעה בעצם המושג שלה משמרת את הפערים האלה. יש צבע, אני שם אותו על הדבר, אז איזשהו דימוי מאוד מבושם לעצמות ותארים נגיד, איזשהו ריבוי שנמצא בתוך המונח עצמו. אם אני חושב על מחשבה באופן כזה, אז אני בהכרח מתבלבל, ואז אני לא מבין מה זה אומר להגיד שהספר המשכיל והמושכל על דבר אחד. אני במונחים של יותר, אני חושב על משהו, יש אותי, יש את המחשבה, יש את המשהו, או כמו שהוא אומר במשפט האחרון של הפרק, שהוא אומר לתלמיד, אם אני סבור שאתה תבלבל את התפיסה הזאת, את התפיסה השכלית הזאת עם הדמיון ועם נקיטת השתקפות המוחש בכוח המדמה. כן, זאת אומרת, יש דמיון, שזה אומר, קלטתי משהו דרך החושים, ועכשיו אני מחזיק איזה תמונה של הבורש. גם זה סוג של תמונה מגושמת, שהיא בדיוק מה שהרמב"ם מנסה להתגבר עליו, שהוא מדבר על שכל. אז הוא אומר, מי שלא מבין מה זה שכל, חושב במושגים כאלה, שיש בהם תמיד פער ותמיד ריבוי. כמה בורים יתחילו לסתור את דברנו בעזרת המשל הזה וכיוצא בו, אני קצת רצתי העיקר לפנינו. מה רבים אלה מתיימרים להיות חכמים שדבר זה יקשה עליהם, ויחשבו שהידיעה, שנכון הוא שדבר זה הכרחי, העניין שאין לדעת משיגה אותו. בא בשעה שעניין זה עניין ברור, מוכח בהוכחה מופתית. כפי שביירו זו פילוסופים ותיאולוגים, הנה אני אגרום לך להבין מה הוכיחו בהוכחה מופתית. סתם זה מעניין אגב ביחס לה, זאת אומרת, אלה שחושבים שזה דבר שהוא הכרחי, אבל אי אפשר להשיג אותו, אני תוכל האם ליצור כזה פיצול בין משנה תורה ולהגיד שזה מה שהוא לכאורה אומר מסעדה התורה. נכון שאי אפשר להבין את זה, אבל זה ככה. ופה הוא אומר לך, תשמע, זה כל כך פשוט, אני אסביר לך את זה בשנייה. אז אני לא יודע אם זה בהכרח משהו מתכוון שם. אבל לפחות בתחושה זה ככה, הוא אומר לך, תשמע, זה נראה דבר מיסטי וסתום לחלוטין, ואז הוא נותן לנו דוגמה מבני אדם, דווקא. הלאה, נצלול לדוגמה, זה העיקר. יש לנו עכשיו בעצם שלוש פסקאות שמתארות את הדבר הזה באופן קצת מעגלי, וקצת חוזר על עצמו, ויש בו משהו מבלבל, כי הוא לא מסביר לך קודם מה הוא מתכוון בשכל, מה הוא מסכיל ומה הוא מסכל. אז צריך לנסות איכשהו לחלץ את זה מהאופן שבו הוא מסביר, ואז להבין על מה הוא מדבר.
הדבר שנראה מיסטי שאמרת זה שהשכל המסכיל והמסכל זה אותו דבר?
כן. אני מציע שנקרא את זה, ואז נעשה כאילו לדבר על זה בלשוננו. ככה נקרא את כל המהלך, כי כאמור הוא חוזר על זה בכל מיני כיוונים, וזה אולי יעזור לנו להגיד את זה. זה שלפני שאדם משכיל דבר מה, הוא משכיל בכוח. אולי גם נעשה קצת פירוש תוך כדי. כאשר הוא משכיל דבר מה, כגון שתאמר, כאשר הוא משכיל את צורת חתיכת העץ הזו שאנו מצביעים אליה, ושולף את הצורה שלה מן החומר שלה ותופס את הצורה המאורטלת, שהרי זאת היא פעולת השכל, אזי נעשה משכיל בפועל. השכל שהגיע להיות בפועל הוא הצורה המאורטלת של חתיכת העץ אשר בדעתו. כי אין השכל דבר זולת העניין המושכל. ויש דבר לך, שדבר המושכל הוא הצורה המאורטלת של חתיכת העץ, והיא השכל שהגיע להיות בפועל. ואין שני דברים, שכל והצורה המושכלת של חתיכת העץ, כי אין השכל בפועל דבר זולת מה שהושכל. והדבר אשר בו הושכלה צורת חתיכת העץ ואורטלה, שהוא המשכיל, הוא השכל שהגיע להיות בפועל בלי ספק. כי פעולתו של כל שכל היא עצמותו. אין השכל בפועל דבר אחד ופעולתו דבר אחר, כי אמיתת השכל ומהותו היא ההשגה. ואל תחשוב שהשכל בפועל הוא דבר נמצא לעצמו מנותק מן ההשגה, ושההשגה היא עניין אחר בו. אלא השכל בעצמו ואמיתתו הוא השגה, וכאשר מניחים שכל הנמצא בפועל, אשר הוא ההשגה את מה שהושכל, וזה ברור למי שהתנסה, מתברר שפעולת השכל אשר היא השגתו היא אמיתתו ועצמותו. ובכן הדבר שבו הורטלה צורתה של חתיכת העץ הזאת והושגה, אשר הוא השכל, הוא המשכיל. כי השכל הזה עצמו הוא אשר הרטל את הצורה והשיג אותה. וזאת היא פעולתו אשר בגללה נאמר עליו שהוא משכיל ופעולתו היא עצמותו, ואין הזה אשר הונח כשכל בפועל אלא צורתה של חתיכת העץ הזאת. אתה רגע שנקרא עוד אחד, זה מסתבר או שזה איבד עם זה לחלוטין?
זה מתגבב.
זה מתגבב, אוקיי, אז נקרא עוד פסקה אחת. לא אפילו שניים. ברור איפה שכאשר השכל נמצא בפועל, אז השכל הוא הדבר המושכל. והתברר שפעולתו של כל שכל שהיא היותו משכיל היא עצמותו. מכאן שהשכל המשכיל והמושכל הם עצם אותו דבר תמיד, בכל מה שיושכל בפועל. אבל כאשר מניחים שהוא בכוח, זה עוזר כי עכשיו נותן דעת לשני, אז זהו בהכרח שני דברים. השכל בכוח והמושכל בכוח. כאילו אמרת, השכל היולי, זה השכל החומרי שעדיין יצא לפועל, אשר ברעובן הוא שכל בכוח. וכן חתיכת העץ הזאת מושכלת בכוח. אלה בלי ספק שני דברים. כאשר הוא יוצא לפועל וצורת חתיכת העץ מגיעה להיות מושגת בפועל, אזי תהיה הצורה המושכלת זהה עם השכל. ואותו שכל עצמו שהוא שכל בפועל, היא הורטלה והושכלה. שכל כל מה שיש לו בעולה נמצאת, הרי הוא נמצא בפועל, כל שכל בכוח ומושכל בכוח הם איפה שניים. שנייה נקרא את הפסקה הבאה. כל מה שהוא בכוח זקוק בהכרח למצע שיישא את הכוח הזה, כמו למשל האדם. ואז יהיו שלושה דברים. האדם המשא את הכוח ההוא שהוא המשכיל בכוח. הכוח שהוא השכל בכוח. והדבר המוכן להיות מושכל שהוא המושכל בכוח. כאילו אמרת במשל הזה, האדם והשכל היולי בצורת העץ. שיהיה שכל משכיל מושכל. ואלה שלושה עניינים מובחנים, וכאשר מגיע השכל להיות בפועל, נעשים שלושת העניינים אחד. לעולם לא תמצא את השכל כדבר אחד, ואת המושכל כדבר אחר, אלא אם כן הם נחשבים בכל. מצירה לנשימה.
כמו שזה פשוט, לא?
סימפל
אז
ביוטיפול.
כן,
בהחלט.
אפשר
להסביר
מה
הוא מתכוון
שאומר שכל?
זהו, זה עניין מבלבל פה, לנסות למקם בדיוק המושג, אני גם לא לגמרי בטוח שהוא לגמרי עקבי בזה, לפחות אני לא בטוח שזה הדרך הכי פשוטה לגשת לעניין. אבל נסה שנייה להסתכל איך שהוא מתאר את זה בסוף. בסוף הוא אומר, ב-1, 2, 3 בסוף, הוא אומר, יש את האדם שנושא את הכוח שהוא המשכיל בכוח, יש אותי, אני כרגע, בעצם נגיד כאילו זה ההקדמה, הוא מתאר פעולה של חשיבה. עכשיו צריך להבין איך הוא מבין פעולת חשיבה.
פעולה אבל של חשיבה של קליטה משהו מהמציאות, לא כאילו חשיבה.
כן, אבל זה בדיוק העניין, איך נראית חשיבה מבחינתו ומה היחס שלה למציאות. בואו נחזור שנייה אחורה רגע, אם אתם זוכרים, באחד השיעורים הראשונים ממש, או הראשון או השני, הבאתי לכם, כשדיברנו על פרק, זה השיעור שאני מנסם, כשדיברנו על הפרק שבו נדבר על צלם אלוהים, פרק הראשון בספר, אז הבאתי בדף מקורות שתי פסקאות שראינו אותם אז. אחד מיסודי התורה, ואחד שהיא מפרק ב', זה יהיה פרק שראינו. שם ביסודי התורה הוא מדבר עם מושגים מאוד דומים על איך החשיבה עובדת בקשר של צורה וחומר. תראו שנייה, זה בסוף של העמוד הראשון, מה ששלחתי במייל. בסודי התורה הוא אומר ככה, לעולם אין אתה רואה גולם, כן כן, אותו דף מקורות בהמשך, אחרי הציטוט הסופים שקראנו קודם, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם, גולם פה זה כמו חומר, אלא לב האדם הוא שמחלק הגוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם לצורה, והצורות שאין להם גולם אינם נראים לעין, אלא בעין הלב הם ידועים, כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין. נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, והדעת היתרה המציאה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם לדעתו. על צורת בנאמר, נעשה אדם מצלמנו כדמותנו, כלומר, שציה לו צורה היודעת ומשג את הדעות שאין להם גולם עד שידמה להם. הכל נמצא פה עכשיו שאני מסתכל על זה ככה. ניסינו להסביר מה זה צורה וחומר, אז אמרנו, נגיד, הדוגמה שאמר, חתיכת עץ, אבל העניין אין יותר כאן לדבר על שולחן. יש את הדבר החומרי הזה, ויש את הצורה שלו. כשאני חושב על החשיבה מופשטת, אבל במובן מסוים גם כשאני מזהה אותו, אני מזהה אותו לפי הצורה שלו, שהיא לא החומר שלו, אלא היא איזשהו מושג שקשור לצורה הפיזית, קשור לתכלית שלו, זה מה שהוא מפרש בפרק הבא, שהוא אומר שלכל דבר יש כמה סיבות. כאילו כדי להבין שולחן, אני חייב להבין את כל ההקשרים שלו, אני לא רואה אף פעם רק אובייקט חומרי. אני תמיד רואה אובייקט חומרי שיש לו צורה מסוימת, היגיון פנימי מסוים, תכלית מסוימת. יש המון דברים שהם מעבר לחומר, שהם לחשוב על דבר בצורה מופשט, להבין את המושג שלו, זה להבין את הצורה, מה שהוא קורא פה צורה. כן, או איך שהוא תיאר את זה כאן, לתפוס את הצורה המאורצלת מהחומר. כי אם אני רואה את השולחן כשולחן, אז אני לא רואה רק דבר חומרי. אלא אני רואה את, כאילו את הצורה שנמצאת בתוכו, מה שהוא קורא לחלץ את הצורה. זה קצת מה שניסים להבין על זה, כשהוא מדבר על חשיבה, אז מבחינתו חשיבה זה לקחת את הדבר החומרי ולחלץ ממנו את ההיגיון הפנימי שלו. ואז הפעולה הזאת שהוא קורא לה...
זה בדוגמה של שולחן זה יהיה מה, אני רואה...
להבין שזה שולחן, וברמה המיידית, אני חושב לדוגמה, לאופן שבו הוא מתאר בפרק הזה, זה להבין את זה בדוגמת הכי בנאליות, כי זה באמת נמצא בכל מקום. לזהות משהו כמשהו. זה אומר שיש לי איזשהו מושג שאיתו אני מבין את הדבר הזה, ואם
אני מתחיל לחשוב זה... זה נסות אמנטי כאילו כל הסיפור הזה של לראות את החתיכת הזו, זה אני צריך לחשוב רגע, זה חתיכת F שיש פה רגליים ולכן זה שולחן. האוטומטיזציה היא מה שהופך לזה למה שהוא אומר שזה פשוט.
אני לא יודע אם זה עניין של האוטומטיזציה דווקא, אבל זה אולי ממחיש את זה שאין פה שני דברים, אלא אני תמיד רואה אותם ביחד. זה מי שאומר שאתה לא רואה חומר בלי צורה. יש צורה בלי חומר, זה כן הוא אומר. אבל אני תמיד רואה משהו כמשהו. אם אני רואה אובייקט בלי צורה, אז אני אגיד שזה חתיכת עץ. כן, זה גם כן תהיה איזושהי אמירה לגביו. אבל שהדברים האלה תמיד נמצאים ביחד, ושמה שמיוחד אצל אדם, מה שהוא קורא אצל אמים, זה היכולת לראות, ללכת מעבר לחומר ולחלט ממנו את הצורה שלו.
אני יודע שאתה יכול לחשוב על שולחן. אתה יכול להיות מודע לזה שבכלל מתחילה את הצורה שלו.
כן, אני מזהה משהו כמשהו, הפעולה הזו של הזיהוי. שהיא תמיד מעבר לה, אתה יכול כאילו לנסות לנתח את זה בשלבים, ולהגיד, העין שלי קלטה כל מיני קטמי טבע, אבל אני באמת לא רואה קטמי טבע אף פעם. אני תמיד מזהה משהו כמשהו. כאן מה שהוא אומר לנו כאן זה שהאופן הזה של לראות דברים שלא נראים לעין אלא בלעין הלב זה כמו שידענו אדון הכל, זאת אומרת הוא ממקם את הקדוש ברוך הוא, אומר את הקדוש ברוך הוא פוגשים רק במישור של הצורה, אי אפשר לפגוש אותו כאובייקט כי אין לו גוף וכולי. ועוד דבר הוא מוסיף שזה הצלם לעין של האדם וזה מה שמאפשר לו לדעת דעות שאין להן גולם עד שידמה להן, זאת אומרת כשאני מסוגל לעשות חשיבה כזו אני עצמי נהיה מישהו אחר, אני עצמי חורן כאילו מהחומריות שלי, מפעיל את השכל הזה שהוא הפונקציה המופשטת שלי, יכולת לי לצאת מעצמי, ואז אני כאילו עובר למישור הזה של הצורות, אני קיים כרגע במישור של הצורות, שהוא המישור שבו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, כאילו את כל הסכמה הזאת, מהדבר הכי פשוט לדבר הכי עליון. ואז משהו, כאן קשור הצד השני של המשוואה, בעצם מה שהוא אמר כאן זה שאני, שנייה אני אתרגם את זה למושגים שלו, נראה שנייה את הצד השני, מה שהבאתי אחרי זה, מה שהוא אומר בחלק א' פרק ב', מכיוון שאדם יתייחד בעניין מופלא מאוד שבו אשר איננו באף אחד מהנמצאים שתחת גלגל הירח והוא ההשגה השכלית ששום חוש איבר או צלע אינה מפעילים אותה דימה אותה להשגת האלה אשר אינה נזקקת לכלי אף כי לא אדמיות באמת אלא לכאורה בגלל העניין הזה השכל האלוהי הדבק בו נאמר על אדם שהוא בצלם אלוהים בדמותו. זאת אומרת כשאני מפעיל שכל זה קשור למה שהוא יגיד פה שהשכל הוא לא כמו עין, הוא לא איבר גופני, הוא לא פועל דרך איבר, הוא לא פועל דרך כלי. זה ממש הקבלה לכל הדיון התארים, שהוא אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא לא פועל דרך כלים ולכן גם אין לו תארים. אין אותו ואת הידיעה שלו, אין אותו ואת כל דבר אחר שתגיד אליו, אלא הכל עובד באחדות אחת. אז הוא אומר, גם אצל האדם יש דבר אחד שהוא כזה, שזה השכל. מה שהוא קורא כאן השכל בפועל. הפעולה עצמה של ההשכלה היא לא איזשהו אובייקט או איזשהו כלי מדיום שתופס תכנים. אלא יש בו את האחדות הזאת שהוא מתאר כאן, שהוא אומר פה באמצע, בפרק, אל תחשוב שהשכל בפועל הוא דבר לעצמו, מנותק מההשגה ושההשגה היא עניין אחר בו, זה נראה לי ברמת הדימוי, אל תחשוב על השכל כמו עין, שכאילו יש, או כמו קופסה שיש בתוכה דברים.
זה אבל השכל, זה לא מה שיש בראש.
אני חושב שזה המושג של שכל בפועל ובכוח, כי כשהוא אומר, השכל בכוח צריך מצע,
שזה האדם. השכל הוא כאילו שלי, לא מרחס בעולם. כרגע, כשאני לא מוסיף לפעולת החשיבה, אז יש לי פוטנציאל של השכלה, זה מה שנקרא שכל וכוח. כל עוד אני שכל וכוח, אז אני באמת איזה סוג של אובייקט שמסתובב בעולם. זה כאילו מה שהגוף שלי מפיזיק, הנוכחות שלי כחומר. כשאני מתחיל לחשוב, אני מממש את הפוטנציאל הזה שהוא מדבר עליו, שבלעוד קוראים לי סרן אלוהים, ואני נדמה לצורות, בגלל שאני לא נמצא פה בגוף שלי ומסתכל על הצורות ונמצאות שם למעלה, אלא אני, השכל שלי, הוא נמצא איתם באותו מישור.
אני לא מבין באיזה קטגוריה השכל זה אישות, זה פעולה, זה כאילו, זה מצב, מה...
אני לא יודע את שאלה מה אתם מתכוונים מונחים עליהם, אני חושב שחלק מהעניין זה שהוא מנסה לתאר משהו שהוא, כן, לא אובייקט, הוא מונחים של אביעזר. הוא ודאי, במובן הזה הוא פעולה, אבל... זה קשור לשאלה מה שהוא אומר, שהדבר שהוא בפועל, לכן אנחנו נסייח את זה. משפט כזה בסוף. כל מה שיש לו פעולה נמצאת, הרי הוא נמצא בפועל. כאילו במובן מסוים זה פעולה, זה התרחשות. אבל הוא אומר, חשוב לתפוס שהפעולה הזו היא לא פעולה של מישהו. זה לא של אני פה מפעיל את המוח שלי, ואז אני, יש את השניות הזאת ביני לבין השכל. בוא נדבר שנייה במושגים שלו.
זה התרחשות.
שני דברים הוא נסה, התרחשות זו מילה אולי טובה. שני דברים הוא רוצה להגיד פה, נסה לפרק את זה שנייה לשתי אמירות. אמירה אחת זה שהשכל שחושב, שמחלץ את הצורה מהחומר, הוא לא, הוא מצליח להתגבר על הפער בינו לבין הדבר הזה שעליו הוא חושב. כשאני חושב על חתיכת עץ, אז השכל וחתיכת העץ נהיים דבר אחד. לא חתיכת העץ עצמה, אלא הצורה שלה. כאילו שלא אני מסתכל על השולחן, אלא יש אחדות שנוצרת. בתהליך הזה של החשיבה, כי אני כאילו מחלץ את הרובד המופשט שיש בשולחן, והמושג הזה של השולחן, או בכלל המושג הזה של צורה, הוא לא נמצא בדברים הזה, לא כמו גוף ונשמה. בסוף השולחן הוא צורה וחומר לגמרי ביחד, זה מה שהוא אומר שם, כשהוא אומר שאין בעולם צורות. אלא לכל הדברים יש גם צורה ויש חומר, רק האדם מפריד אותם. מה זה אומר שהוא מפריד אותם? שהוא עכשיו חושב על הצורה, והוא בסוף חושב על הצורה כשלעצמה, היא לא באמת נמצאת בשולחן, היא באמת נמצאת רק אצלו בראש. כמו שתשאל איך המילים נמצאות. לא נמצאות בעולם, הן נמצאות אצלי שאני קורא לדבר הזה שולחן. אז אפשר אולי לחשוב על צורה באופן דומה קצת למילה. בסוף המילים הן בראש שלי והצורות הן בראש שלי. כשאני חושב על השולחן הזה כשולחן, אז השכל שלי שעכשיו יש איזו התרחשות כזאת, שבה המושג הזה נמצא אצלי בשכל. ומשהו מתעקש להגיד פשוט ושוב, זה שהשכל הוא לא איזה מין קופסה שהמושג הזה נמצא בתוכו. כי במובן הזה לא היה לי שכל, שכל בפועל הוא משהו אחר מאשר שכל בכוח. ברגע שהפעולה של המחשיבה מתרחשת, אז היא הדבר הזה שעליו אני חושב. תחשבו כאילו אני מתרכז במשהו, חושב איזה מחשבה. אז המחשבה הזאת היא נמצאת, כאילו אנחנו מדמיינים שהראש שלנו הוא מין קופסה והמחשבה הזאת נמצאת בתוך. הוא רוצה להתגבר על שתי שניות, גם בין החשיבה לבין הדבר שהיא חושבת עליו, וגם בין הבן אדם לבין החשיבה שלו. לכן הוא אומר, השכל בפועל הוא הדבר הזה. הוא לא הקופסה שבתוכה מונח הדבר הזה. לכן כשאני חושב בפועל, אז אני לא הבן אדם שיש לו גוף והוא מפעיל את המחשבה האלה. יש פה איזו התרחשות שאני נמצא שם. גם הדבר שאני חושב עליו וגם פעולת החשיבה עם דבר אחד, וגם המשכיל, זה שעושה את הפעולה הזאת, הוא השכל עצמו. זה לא שיש אותי שמפעיל את פעולת ההשכלה. כשאני חושב, אז אני שם. כשנאמר, אני חושב משמע אני קיים, הקיום שלי זה פעולת החשיבה. כל שאר הדברים, למה דקרת ואומר את זה? כי הוא אומר, כל שאר הדברים אני יכול להתייחס אליהם כאיזה סוג של אשליה. אני בסוף נמצא בתוך פעולת החשיבה. יכול להיות שמה שנראה לי כמו הגוף שלי הוא אשליה, יכול להיות שהתחושות שעולות לי עם אשליות, והחושים בוודאי יכולות לי את אשליות. הכל יכול להיות, אבל אני בסוף, איפה העצמי הזה נמצא? בתוך פעולת החשיבה הזאת עצמה. לכן השכל כשהוא בפועל, כשאני עכשיו פועל פעולת חשיבה, אז אני נמצא שם בחשיבה. והשכל והדבר שהוא חושב עליו, אני לא חווה את המחשבה שלי כסובייקט שמסתכל על אובייקט. כאילו יש את פעולת החשיבה, אני עכשיו חושב על זה, אלא מבחינת איך שהרמב"ם תופס חשיבה, זה התרחשות אחת. כשאני חושב על משהו, אז אני והוא שם, זה זה.
מזכיר לי בצורה אחרת לגמרי, זה לא אותו דבר, אבל זה מזכיר לי את התפיסה הבודיסטית שהתודעה היא הרצף של המודעויות, כאילו.
כאילו אין לה תודעה כאיזה מין קופסה כזאת.
כן, כאיזושהי רציפות של התרחשויות כאלה, של... אני מודע, כאילו, אין שם אני, אבל משהו, כאילו, התודעה שלי זה הרצף של המודעויות שלי עכשיו ועכשיו ועכשיו ועכשיו. כאילו, ואין משהו אחר חוץ מזה בעצם.
כן, זה דומה, אני חושב, זה הצד האחד של המשוואה, הצד השני יהיה, שזה לא שאני חושב על דברים. אז
שוב, לא יודעת כמה זה מובן ברמה, לעשות לראות מה זה עושה הדבר הזה, כדי להבין מה הקטע בזה, אני חושב. איך נפרק את זה קצת יותר?
אולי אז אני אנסה לומר מה אני מבין, ואז אולי יתדם משהו לאנשים. מה שאני מבין שהוא אומר זה ש... כלומר, קיימים דברים בכוח, כלומר, לפני שאני עושה משהו, אז יש חפץ, יש את יכולת החשיבה שלי, ויש אותי.
כן.
זה כאילו...
זה השלושה שיודעו בפתקה האחרונה, כן.
וברגע שההתרחשות של ה... של החשיבה על משהו מתרחשת, אז בעצם מה שקורה זה שהכל זה בעצם אותו דבר, כי אני חושב על משהו, וזה מה שקורה.
אני נהיה החשיבה.
כן.
והחשיבה היא הדבר הזה.
ההתרחשות שכאילו יש לי בתודעה זה שזה, זה אני חושב על משהו וזה הדבר שקורה, כאילו דבר אחד שקורה.
כן, זה תיאור יפה. מה שבעיקר צריך להדליס זה מה הוא שולל. הוא שולל זה שאני מסתכל מבחוץ על החשיבה שלי. והוא שולל את זה שהחשיבה היא השלכה על המציאות. אלא זה הדבר באמת. עכשיו, אגיד, הדבר שהוא לא מתעכב עליו מאוד, זה שהצורה של חתיכת העץ היא לא נבדלת מחתיכת העץ. כן? כאילו, הייתי יכול להגיד, בסוף, אחרי הכל, אתה בסוף חושב על, יש לך בראש איזושהי מחשבה, אבל הדבר הוא פה. כן, הוא שם. ואני חושב מה שהוא אומר בקטע מיסודי התורה, שהוא אומר שאלוהים לא יודע את העולם מבחוץ, כמו שאנחנו יודעים דברים מבחוץ. ובמה מסוים אני יכול להגיד שאנחנו, כיוון שאנחנו לכאורה תופסים דברים דרך החושים, לפחות חלק מהדברים. אז יש את האובייקט, ויש את הצורה שלו אצלי בראש. הוא לא מתעכב על זה כאן, אבל נראה לי שמה שהרמב"ם אומר על זה, זה שבסוף הצורה היא הדבר האמיתי. ראינו ניסוח כזה באחד הפרקים, אני לא זוכר בדיוק איפה, אחד השיעורים הקודמים, שהוא אמר שהצורה זה הדבר האמיתי. זה הדרך לתפוס את הדברים האמיתיים. זאת אומרת, מבחינת הרמב"ם, האובייקט, שמחזיק את הצורה הוא הדבר המקרי ושהוא לא באמת קיים אפילו בגלל כי הצורה, המקום הזה של הצורות הוא המקום האמיתי, המקום שבו פוגשים את אלוהים, המקום שבו אני ממש את צלם אלוהים, זה כאילו המקום, ברגע שאני חושב חשיבה מושטת הדברים כאילו נושרים, כמו שהגוף שלי כרגע לא רלוונטי לעצמיות שלי, אז גם האובייקט שמחזיק את הצורה הוא לא רלוונטי בכלל, כי זה הדבר עצמו, דבר הבא על המשמעות, הדבר שהוא באמת קיים מבחינת הרמב"ם זה הצורות. לכן אני אגיד שישארות הנפש זה ההישארות של החשיבה, זה מושג שצריך להבין אותו אולי בהקשר אחר.
תניח החשיבה הזה שהזכרנו עכשיו, שהוא אני חושב, משמע אני קיים, והצורה שאני חושב עליה היא בדיוק כמו שאני חושב וזה בדיוק היא, אז אם יהיה קו אחד כזה במקום מדרגות, אז כלפי אלוהים מה אנחנו עושים? שאלה טוב. כאילו, אנחנו נתגעים את האלוהים. כל הסיפור הזה המלחמה בתארים, נכון? ולהסתכל על התארים ולהסתכל, לא לדבר, לא יודע, לא לחשוב על אלוהים כדבר אחדותי. מה שאנחנו עושים זה להסתכל על התארים ולחשוב בצורה הזאת, במקום... זאת אומרת, אחרי שהבנו את ההבנה הזאת שהמחשבה שאנחנו חושבים על השולחן, היא מחשבה מאוד אחידה, היא לא מחשבה מפורקת.
כן.
איך עכשיו אנחנו עושים את זה...
אני חושב שפה אני עושה תפירה שהיא לא ודאית לי כי הוא לא אומר את זה במפורש, אבל אני חושב למשל שזה מה שמלכיאל אומר וזה מה שהרב שגר מתכוון, שבאמת כשאני חושב על שולחן אני גם חושב בלי תארים. זאת אומרת, במובן מסוים מה שהוא אומר בפרק הזה זה שפעולת החשיבה היא אחדותית, היא מביאה אותי למקום של הצורה, שבמובן הזה אולי גם לגבי לא נכון להגיד שאפשר לדבר עליה בתארים, אלא כשאני שם ושם אני חוזר קצת מזכם של הרב שגר, דיבורים של אמונה למה דיבורים על אמונה, זאת אומרת, הניסוח הזה שמלכים לי שאילו ידעתי ואיתי, זה לא איזה חוויה מיסטית שאני חושב על אלוהים בגלל שהוא כזה מיוחד, אלא בעצם האחדות הזאת מתקיימת כשאני שכל בפועל. אם נקרא שנייה את ההמשך של הפרק נראה שבסוף ההבדל היחיד שהוא שם בין האדם לאלוקים, הפרק הזה הוא מאוד מפליק, כל הפרקים הוא מרחיק, ופה הוא לכאורה אומר בעצם ההבדל היחיד זה שאנחנו לא בפועל תמיד. בוא נקרא שנייה עוד כמה שורות, תראו את ההמשך. מכיוון שהוכח בהוכחה מופתית שהאל התעלה והתגדל ושכל בפועל ואין בו כוח כל עיקר, אלא הוא שכל בפועל תמיד, כפי שהתברר, אלא כפי שהוכח בהוכחה מופתית. כך שלא יהיה פעמים משיג, פעמים לא משיג, אלא הוא שכל בפועל תמיד. מתחייב שיהיה הוא ואותו הדבר המושג, דבר אחד, והוא עצמותו. בפעולת ההשגה עצמה, אשר בה הוא קרוי משכיל, הוא עצם השכל אשר הוא עצמותו. לכן הוא שכל משכיל ומושכל לעולם. זה מה שהוא, כי זה מה שהוא למין עושה, הוא פעולת מחשבה עצמותו. מתמשכת, ולא מתמשכת כי זה לא בזמן, הוא פעולת מחשבה טהורה בלי סוף שכוללת בתוכה את כל מה שאפשר לחשוב עליו. ברור אפוא שהיות השכל המשכיל והמושכל אחד במספר, אינו לגבי הבורא בלבד, אלא לגבי כל שכל. גם בנו המשכיל, השכל והמושכל הם דבר אחד, כאשר יש לנו שכל בפועל. אבל אנחנו יוצאים מן הכוח אל הפעם, מדי פעם לפעם. וגם השכל הנבדל, נעזוב את הרגע, כי פה מדבר על מדרגה אחרת שהוא בעצמו אומר שאנחנו לא מתכוונים להבהיר בעניין זה, אלא הכוונה שהדבר הבלעדי והמיוחד לאל הוא שהוא תמיד שכל בפועל ואין לו מניעה מן ההשגה, לא מצד עצמותו, לא מצד זולתו. לכן מתחייב שהוא משכיל שכל ומשכל תמיד ולעולם עצמותו. היא המשכלת, היא המושכלת והיא השכל, כפי שמתחייב לגבי כל שכל בפועל. חזר עניין זה כמה פעמים, כיוון שהתפיסה הזאת זרה מאוד לדעת. אז מה התכוונתי להדגיש מזה? נגיד, אני חושב שוב, אני עושה פה איזו תפירה שהיא לא נאמרת במפורש, על בסיס מה שמלכיל, וגם הרב שגר, אני חושב, מתכוונים. זאת אומרת, שזה לא של אני חושב על אלוהים באופן אחר מה שאני חושב על דברים, אלא שהחשיבה שלי על אלוהים, כשהיא עוברת את הדרור הזה של התארים, מביאה אותי להבין חשיבה באופן כזה. ואז אני חושב, במובן הזה, אני לא אפגוש את אלוהים כשאני אחשוב עליו בלי תארים. אלא אני אפגוש את אלוהים כשאני אחשוב בלי תארים, באופן כללי. וכאילו הניתוח של המושג הזה של אלוהים יגרום לי לשנות את האופן שבו אני חושב. ואז אני מגיע לאחדות גם כשאני חושב על חתיכות עץ. וזה יהיה החוויה הדתית של העם בתוך כל תהליך חשיבה. בסוף להגיד שיש הבדל בין מושגים מופשטים ומושגים מוחשיים. ואני חושב נוגע לשאלה של האם יש לי אובייקט חושני ואני ממנו מגיע לצורה, או שאני חושב על דברים שהם מופשטים לחלוטין. ובסוף אני מגיע למה שבעצם הפרק הזה אומר, מה שהוא אומר לגבי צל אלוהים, גם בפרק ב' וגם ביסודי התורה, זה שאני מגיע לאלוהים דרך צורת חשיבה מסוימת, לא כשאני חושב על מושא מסוים. לכן הפירוק של המושא, דרך שלילת התארים, מביאה אותי לסוג אחר של חשיבה, כשהיא בעצם נכונה לגבי כל דבר שאני חושב עליו, כי לא המושא פה קובע, ואני אהיה לדעתי ואיתי, וזה בדיוק להגיד, אני פוגש את אלוהים כשאני חושב חשיבה, כשאני נכנס למרחב הזה של הצורות. שהוא מעבר לחומרים, כן.
למה זה קשור לתארים?
אוקיי.
כי בסוף כשאתה תופס באמת הדבר המושכל, אתה באמת לא, כאילו, אתה לא חושב על תארים, כאילו, זה שולחן ממש, אז כאילו.
זה יכול לתאר את השולחן, כאילו, אני לא מבין.
אתה יכול, אבל השאלה אם התיאור הזה מבטא את איך שאתה חושב עליו, באמת, כאילו, איך אתה... פה יש קצת הבדל, כי וילקינסון נגיד הוא בסוף, או מה שעכשיו מלכיר מתאר אותו, הוא בסוף מוריד את הדברים ליום יום, הוא מנסה לתאר את זה כאילו ברמה ממש קיומית, זה שאתה עובד כאילו בלי לחשוב על, אלא פשוט הדברים נעבר למושגים של אחדות. חלק מה שוילקינסון עושה זה להגיד, אם אתה קורא אותו כאילו מנחים כאלה, זה להראות לך שיש אחדות בחשיבה שלך, היא לא בשניות, היא לא בשניות של מה שמטריד אותו, זה השניות של הסימן והדבר. שאתה לא חווה סימנים ודברים, אלא המשמעות של הדברים היא קורנת מהם.
כן, אבל אחד, אבל כלומר, שני דברים שונים. אחד, כשאפילו דיבר על הצורת חשיבה, הוא דיבר על המפגש שלי עם כל דבר, איך אני קולט את זה בחושים, והתארים זה איזושהי רפלקציה על הדברים האלה. כלומר, אני באמת את כל, זה שונה, את כל הדברים אני קולט, זאת אומרת, אני יכול גם לקלוט את אלוהים אם אני עובד, אם כאילו אני עובד לרמה מאוד מאוד גבוהה, אבל בכל זאת הדברים שקיימים אני יכול לצלם את הרפלקציה הזאת והאלוהים אני לא יכול לעשות.
אני חושב שאני יכול לעשות בסוף מה שאני חושב קורה, אם אני שוב, אני פה מכניס פה את החוליה שהיא לא נאמרת במפורש, זה שזה שאני מגלה שאלוהים אני לא יכול לעשות את הרפלקציה הזאת, אני חושב שהפרק הזה מה שאני אומר זה שבעצם גם לגבי הדברים הרפלקציה הזאת לא ממצא את האופן של את החשיבה בשלמותה. אולי למצא אותה ברובד הראשון שלה, אבל לא ברובד הסופי שלה. שבסוף, כשאתה לוקח את החשיבה, כמו שהיא באמת, כשהיא מתרחשת בפועל, אז אין שם תארים. אז הרפלקציה הזאת, כאילו כשאני חובר, כשאני מנסה להכניס את הדברים המושגים, כשאני מנסה לנוע בין החומר לבין הצורה שלו, כשאני מנסה לפרק את הדבר לחלקים, ואז להגיד בעצם מה ראיתי פה, מה התכונות המקריות שלו, מה התכונות... כן, בסוף כשהוא מדבר על תארים, אז הוא כאילו מונה כל מיני סוגים של תארים, נכון? להגיד משהו על משהו, להגיד משהו על הסיבות שלו, להגיד משהו על המקרים שלו, כאילו זה כאילו לפרק את האחדות לכל מיני דברים. אני חושב שמה שרוצה לומר כאן, זה כשאני עובר את כל הדברים החיצוניים וחושב על הצורה של הדבר בעצמה, מחלץ אותם מהחומר, אז בסוף אני מגיע לאיזושהי הבנה שכל התארים האלה נשארים בחוץ. וביחס לאלוהים, כיוון שאני יודע שאני לא יכול לחשוב עליו באופן של שניות, אז אני נדחף לשם כל הזמן. בסוף מגיע, שוב, נגיד במושגים של שלילה וחיוב, מה שעושה בתארים זה כל מיני לשלול דברים. פרק הזה מה שהוא אומר זה להגיד איך אני חווה אחדות. ובסוף מה שתופס אותי בהקשר הזה זה שהוא לא אומר אתה חווה אחדות שאתה חושב על אלוהים כי זה לא מצליח, זה לא דבר בדרך. אלא מה, בעצם האחדות הזאת נמצאת בכל דבר, כשזה בפועל. ולכן אני מבין שבסוף מה שהם את מה ששני במקורות שבאנו טוענים, שהחשיבה שלילת התארים מביאה אותי לסוג של חשיבה אחדותית.
החשיבה אחדותית מביאה אותך מפגש מלאים.
כן, אבל שוב, המפגש באמת יהיה פה, זה לא יהיה אלוהים כמוסד. זה יהיה מפגש בזה של אילו ידעתי ואילו טיב.
כאילו בעצם מה
שאמרת...
זה אחדותי כזה גם, בעצם חשיבה אחדותית זה אותה
מפגש. אני אומרת, המילה מפגש פה היא בעייתית, נכון? כי זה בדיוק מה שהיא נושא, ובסוף היא אומרת שהאם אני יכול לחוות אחדות בעולם או לא. אני מנסח את זה ככה, לא באופן פרסונלי.
בעצם מה שאמרתי קודם של שני דברים שונים, אז זה בעצם מה שהוא רוצה לומר, שכאילו בדיוק זה שאלוהים הוא לא אובייקט, אני לא יכול להסתכל על ההפתלה ואת הרפלקציה, כאילו יש... יש הסתכלות שאני עושה באיזושהי רפלקציה והסתכלות שהיא הצורת חשיבה עצמה ולא זה, ושאלוהים נמצא בצורת חשיבה עצמה, זאת
אומרת,
זה...
שוב, אני אומר את זה בהסתייגות מסוימת, כי זה לא שהוא אומר שאין הבדל בין לחשוב על חתיכת עץ לבין לחשוב על אלוהים. נגיד זה, כמה נראה לי את הכוזרי הזה מתישהו שהכוזרי עושה איזה פרודיה על הפילוסוף, אז הוא אומר שהפילוסופים חושבים שהעניין זה ידיעה, ולכן זה לא משנה מה אתה יודע, אם אתה יודע דברים גשמיים או יודע דברים גשמיים, העיקר זה שאתה מפעיל את השכל. זה לא מדויק, כי הרמב"ם כן אומר שיש הבדל בין לחשוב על דברים אחרים ולחשוב על דברים מופשטים. אני חושב שבמובן מסוים משהו מתאר כאן, זה איך אני מגיע להפשטה שמאחורי כל דבר. ואולי כשאני חושב על דברים שמופשטים מראש ואין להם בכלל חומר, מסחלים נבדלים, או כל מה שמדבר במטאפיזיקה, יש הבדל במחשוב על דברים בפיזיקה, לדבר על דברים במטאפיזיקה. אז אני כאילו מגיע לזה ישר, אל המקום האחדותי של הדברים, אני כאילו חוצה את כל התארים ואת כל הדברים שאולי כן היה אפשר להגיד בצורת חשיבה מגושמת יותר. אז במובן הזה כן, יש חשיבה על אלוהים, היא בסוף אף פעם לא יכולה להיות חשיבה על אלוהים, כי תמיד בסוף הוא חומק לך, ומה שאתה מגלה בסוף זה איך אני מגיע לאחדות. בעצם אפשר לנסח את זה ככה, כל הדיון של התארים השאלה האם אני יכול להגיע לאחדות או שהחשיבה שלי כל הזמן מייצרת שניות באיך שהיא חושבת. ומה שהפרק הזה אומר זה שבעצם יש סוג מסוים של אחדות בכל חשיבה. אז אם אני מחבר את שני הדברים ביחד אני יכול להבין את זה כסוג של תהליך הדרגתי, שברגע שאני מפרק את השניות שיש במחשבה שלי אני יכול להגיע לשים לב כאילו לזה שבתוך החשיבה, זה ממש אני, ההשוואה לויטגנשטיין עוזרת לי, כי האנרגיה של הפרק הזה היא מאוד אנרגיה של ויטגנשטיין שהוא כאילו לוקח משהו מאוד מופשט הוא אומר לך, בעצם זה מה שאתה עושה כל הזמן, כשאתה חושב את זה באופן מגושם.
הוא לא נותן כלים פה, הוא מסביר את מה שאנחנו עושים.
כן, זה תיאורי, הוא ממש תיאור. כן, להגיד, בעצם אתה כבר, הוא לא רוצה להגיד לך, שמע, אלוקים הוא מין דבר משונה כזה שהוא אחדות. הוא אומר לך, תשמע, אתה יודע מה זה כבר. אתה פשוט חושב על החשיבה שלך באופן שאתה לא שם לב שיש שם אחדות. בגלל שאתה כאילו חושב עליו בפועל במקרת הרבה שלה בקור. אתה כל הזמן חושב, אבל בעצם אני דבר והעץ דבר והחשיבה היא משהו שלישי. הוא אומר לך, תשים לב שכשאתה שם, אתה שם. זה מה שהרגשתי שזה מתחבר, אני זוכר של הרב שגר, שאומר, אמונה זה התרחשות. זה לא משהו שאתה יכול לדבר עליו. אבל זה לא בגלל שהיא לא ממשית, אלא בגלל שממשות זה אחדות. נגיד, דוגמה אחרת, אקטואלית, בדרשות שלו לחנוכה, יש לו מאמר שם על הנס לפי הרמב״ם. והמאמץ שם לגבי הרמב״ם זה להגיד שהרמב״ם זה לא שיש לו בעיה עם ניסים כחריגות מהטבע. יש לו, אבל זה לא עיקר העניין. עיקר העניין מבחינתו זה שתופסים את הנס כראיה. ואז אני חושב שהנס מוכיח לי שיש אלוקים, והבעיה שלו לפני שהרשגת אופס זה הפער בין ההוכחה לבין הדבר עצמו. כאילו יש איזו עובדה שאלוקים עושה מה בראש שלו, והנס מוכיח לי שאלוקים יכול לעשות מה בראש שלו. מה שהרשגת אופס, איך שהוא מבין את הרמב״ם, זה שאמונה היא אף פעם לא הוכחה במובן שמייצר שניות בין האובייקט לבין העובדה שאני נסה להוכיח לבין הדבר שמוכיח עליה. לכן אני אגיד שהרמב"ם רוצה לתפוס את הנס כאיזה סוג של התרחשות אחדות שאני רואה את הקדוש ברוך הוא שהוא דרך הדברים. היינו שם שם, אבל המאמץ הוא אותו מאמץ, ולהגיד בסוף האמונה, מה שההשגה שם גם איתן, זה שהוכחה אף פעם לא עובדת, היא הוכחה תמיד משמרת את הפער בין הדבר, הראייה לבין הדבר שאותו אני מוכיח, שתמיד יכול להסתנן שם הספק. זה מה שאומר, אם אני תופס את הנס כהוכחה, אז הוא לא יעבור, תמיד יהיה אפשר להפריך אותו. חייב להבין נס כאיזושהי התרחשות אחדותית.
נס זה לא הוכחה מספיק.
שוב, לשאלה איך אתה מבין הוכחה מופתית, זה חלק העדין בסיפור. כי אם אני מבין הוכחה מופתית כמשהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, במובן של הייתי רוצה אבל אני לא יכול, כן, כאילו, מה שאני חושב הרמב״ם תופס, זה אולי יעזור לנו להבין גם. מבחינת הרמב״ם הוכחה מופתית זה משהו שהוא כאילו מהיר לך, זה לא של כאילו אתה לא יכול להתווכח, כפו עליך. כמו שהרמב״ם אומר לגבי נס, אם אני תופס נס כמשהו שמכריח אותי להאמין, כאילו יש פעף בין אני לבין הדבר שמכריח אותי, אז זה לא עובד. וגם אני תופס אחר כך, חלק אני חושב, המעלה שלנו שאנחנו לא מבינים את הרמב״ם, זה שבחינתנו יש כמה פירודים שמרחיקים אותנו מהדבר הזה. אחד זה הפער ביני לבין השכל שלי. אם אני חובש את שכל שהוא חמוסקית נגיד, או שהיגיון זה משהו שהוא פשוט, אני לגמרי שם. כן, נגיד שהרמה אומר שאף בן אדם נורמלי, לא בטוי שלו, אבל אומר שמי של, מי שמתווכח עם דברים כאלה הוא, הוא כסיל, לא מפותח, לא מבין עניין. כאילו, מה זה הדבר הזה שכובש אותי? אני לא יכול להתווכח את זה, אבל אם אני מרגיש שהוכחה שכלית זה אני, אני פשוט לגמרי שם, אני מזדהה איתה מיידית, אני לא יכול להתווכח איתה, לא כי אני לא יכול, אלא כי זה פשוט, אני שם. זה מאוד תלוי בסוף מה תפיסת הזהות שלנו, איפה העצמי שלי נמצא. מה שאני חושב, אצל הרמב"ם, חלק מהעניין זה שהוא, כמו שהוא אומר כאן, העצמי שלי זה השכל, כשאני חושב, אז אני שם לגמרי, אני לא מסתכל על החשיבה מבחוץ ואומר, טוב, לפי תורת החשיבה שהפעלתי עכשיו, יוצא ש-2 ועוד 2 שווה 4, אבל אם הייתי מסתכל על מזווית אחרת, היה יוצא שזה 5. נכון? כאילו, אין לי שניות, אני שם. יכול להיות שבשבילנו, החשיבה רציונלית, היא כבר לא עובדת ככה. לפחות בתחומים מסוימים אולי לא עובדת ככה, ולכן יש כל הזמן פער ביני לבין השכל, אני לא מגיע לאחדות. ואז אני מרגיש, תגיד, שהוכחה מופתית זה מין משהו שכפוי עליי. הייתי רוצה להגיד שיש ניסים בעולם, אבל הפיזיקאים הוכיחו לי שאין. מה לעשות, בסדר, כאילו. המקום שהרמב"ם מדבר עליו לגבי הוכחה, אתה יכול להבין שבסוף, גם כאן זו דוגמה טובה, וזה שזה עובד רק אם זה אחדותי, זה לא עובד כי זה נכון לפי סט של כללים שאי אפשר להתווכח עליהם. הוכחתי לך שכל השלבים בטיעון הם נכונים, ולכן אתה אין לך אלא לקבל את ה... אתה לא יכול להתעקש כנגד זה. יש הרב שבל קטע של הרוסים חבונים שהוא מצטט במקום אחר, שהוא ממש הדרוש ההפוך. כי הוא קורא את הפסוק, הוא ביקשת משם את השם אלוהיך, והוא אומר, מה זה ביקשת משם? זה שאתה מחפש דברים דרך השכל. שזה תמיד משם, זה בעקיפים, זה להוכיח משהו. לא, הוכחות צריך להיות זה מבחינת רבי חמורים, הוכחות צריך להיות זה דבר עקיף. זה לא חוויה. נגיד, אפשר לראות בחלק מהחסידות, שהם תופסים שיש פיצול בין העצמיות לבין השכל. ולכן הם אומרים, אל תדבר איתי בהוכחות צריך להיות, תן לי משהו שהוא חווייתי. מבחינת הרמב"ם זה הפוך, מבחינתו חוויות, זה מין משהו שהוא פועל על הגוף שלך, פועל על החושים שלך, על הדמיון שלך, זה בכלל לא אתה. אתה ברגע שתנתח את זה קצת, זה יתמוסס, אתה תגיד עבדו עליי. ומה זאת, אם אתה מביא לי משהו דרך השכל, אז אני שם. עכשיו חלק אני חושב מהקושי שלנו להבין את הפרק הזה, זה שא' אנחנו לא בהכרח תמיד חלטנים באופן כזה, שאנחנו תופסים את החשיבה שלנו של משהו שהוא לגמרי ודאי, שהוא לגמרי אחד עם עצמו. הצד השני של העניין, וזה קשור, זה שאנחנו לא חושבים שהחשיבה תופסת את הדברים כשלעצמם. שוב, נגיד הדוגמה של המילים. אם אני אומר, אני מזהה משהו כשולחן, האם אני חווה את זה שזה אני והדבר עצמו נהיין לי עכשיו דבר אחד? או שאני אומר, אני, יש לי גוף, ואז לגוף הזה דחפו מילים, חינכו אותי לראות את העולם דרך מילים מסוימים, ועכשיו דרך המילים האלה אני תופס את העולם. כן, אם אני חושב ככה, מילים ודברים, אני והמילים, הבנו לי את תמונת מציאות מסוימת, נכון? כי לסוג חשיבה ביקורתית כזאת, היא מייצרת את השניות, בדיוק את השניות, או אפילו את השילוש הזה שהרמב"ם מנסה להתגבר עליו, והיא כל הזמן אומרת לך, אתה אמנם רואה את זה כשולחן, אז אני אבוא לפה חייזר, שאין לו את המילה שולחן, הוא יראה פה משהו אחר לגמרי. נכון? ועם אלה זה אומר שגם אתה בעצם היית יכול לראות את זה אחרת, אם לא היית גדל בתרבות אחרת. נכון? כי מה זה אומר? שאלוהים הוא מין מילה, כיוון שחנכו אותי כדתי, אז המילה הזאת עובדת עליי, ואני חושב שיש אלוהים. מישהו אחר, בכלל לא היה לו את המילה הזאת, זה היה רואה משהו אחר. כל הפירודים האלה בדיוק מייצרים את זה, שמה שנראה לי כמובן מאליו, הוא לא מובן מאליו, אני כל הזמן מוציא את עצמי החוצה, מההתרחשות האחדותית, ומסתכל עליה מבחוץ, ורואה שבעצם זה היה, אני רואה כאילו את האלף וגימל של ההבניה, אני רואה את ה, איך דחפו לי את המושג הזה לראש, ואיך המושג הזה עכשיו גורם לי לראות את המציאות באופן מסוים, ואני כל הזמן רואה את הפערים בזה. זה כאילו פוסט-מודרניזם מתחילי. אבל אם זה כן עובד, או נגיד, כשזה כן עובד, במובן מסוים זה רק יכול להצביע על זה, שכשזה כן עובד, זה כן עובד. כן, כאילו זה חלק מהמה שהרב שגר אומר על פוסט-מודרניזם, שאם זה הדרך היחידה לתפוס את העולם, אז אין טעם להחזיק את עצמי בחוץ כל הזמן. כאילו בסוף, זה רק יכול להצביע על זה, מה שמידי ביזנס שמנסה לראות, שכשהשפה עובדת, אז היא לא עובדת ככה, שיש מילה ויש דבר, אלא היא עובדת באחדות, היא עובדת כמובן מאלה, היא עובדת בלי לחשוב על זה. ובאמת בלי תארים, ולאפשר עליהם אנחנו פה מפליגים בחיבור של הדברים. ואז אני אומר, הנה יש אחדות בעולם, כשאני מוכן לדבר שפה מסוימת, אז באמת העולם הוא אחדותי, באמת הדברים נעירים לי. באמת, אם אלוקים הוא, אני יכול לחוות אותו כעובדה במציאות, דרך השפה, מה שהרב שג"ר אומר בהלכה הליכה ואמונה, הוא פרק מהפדר של חנוכה, הוא מדבר על זה שמי שחי את העולם הדתי, זה העולם הלכתי מלפנים, אז אלוקים הוא עובדה מבחינתו, הוא לא צריך להאמין בו אפילו. כי הוא פשוט עובדה. אם אתה באמת חי שפה דתית באופן אחדותי, אז אלוקים עובדה, הוא לא משהו שצריך להוכיח את קיומו, הוא פשוט חלק מהמערכת.
זהו, זה באמת בתור מסגרת נתונה, בניגוד לרמב"ם.
נכון, אבל הרמב״ם חושב שהמסגרת הזאת תהיה המסגרת האמיתית, וזה הרציונליזם שלו. שוב, לא בכך שאת כל המסגרת יכניס לשם, אז יש מתוכו כל מיני רמות, בין דברים שהם מוכחים, ודברים שהם מפורסמות. אבל היסודות שהוא אומר למשל, זה נזכר בזה ונראה לי, שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, אני יכול להיות נזכר בזה בחד השני? חזל אומרים שבני ישראל שמעו את שתי הדיברות מהקדוש ברוך הוא, ואת האחרות ממשה רבנו. זה עובד לשונית, כי הוא אומר אנוכי, השתי הדיברות הראשונות הן מגוף ראשון של הקדוש ברוך הוא, והאחרות זה, השני זה לא יהיה לך אלוהים אחרים לפניי, ואחרי זה גלו אותי שם השם אלוהיך לשם, זה דיבור על השם. אז הרמה אומר, מה זה אומר שהם שמעו שתי הדיברות הראשונות מהשם? זה אומר ששתי הדיברות הראשונות אפשר להוכיח אותם הוכחה מופתית. זאת אומרת, יש את היסודות של האמונה, הם שכליים לחלוטין. אין משהו שאפשר להזדהות איתו, ושכל בן אדם נורמלי יכול להבין אותו. אפשר להוכיח לו שיש אלוהים אחד, ושעבודה זרה זה שהוא לא גשמי, כשהוא מבין אותו יהיה לך. מה זה רגע תחות? זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, יש שפה, כאילו זה לא שפה מקומית. נגיד, לפחות שתי הדיברות הראשונות הן לא חינוך דתי, הן המציאות כמו שהיא, אם אתה קולט אותה בצורה בהירה. אז יש אחדות, לפחות שם, כל מיני דברים שבסוף אתה אומר, זה פרטי המצוות, הם יקריאים, כשהוא יגיד להמשך.
כן, אבל הוא גם יגיד את זה על שולחן, כאילו, לא רק הוא, אבל
נכון.
תפיסה בימה ולפני כן זה חשן עד שהם באו עם כל מיני...
נכון, לא, הוא תופס באמת שיש אחדות גם בתפיסות יותר פשוטות, לפחות ברמה מסוימת שלהם. נכון, לא, ודאי, הוא לא פרס מודרני. בסוף אני חוזר פה על מהלך שמפריד את הרב שירה לרמב״ם, או שהרב שירה בעצמו מצמיד את עצמו לרמב״ם. כשהוא אומר, אני בתוך ההקשר הפוסט-מודרני, מה שאני חושב שהרב שירה אומר, שבתוך ההקשר שלנו, אני יכול לחזור לאחדות, בגלל שאני, דווקא בגלל שאני מבין שאין שפה אחת. בגלל שבסוף אני אומר, האינסוף נשאר. אותו מהלך אני חושב שהרמב״ם חושב, שניסים להסביר שהוא עושה בפרקים האלה, שזה שאני מבין שאני לא יכול לצפות את זה בעין כמושא, בסוף משנה את תורת החשיבה שלי הדברים, זה נראה לי מה שהרב שג"ר אומר, שכשאני מבין שאין אמת אחת, אז אני יכול לחיות אמת כלשהי בשלמותה. אני יכול לדבר דיבורים של אמונה, בלי לשאול את עצמי כל הזמן, האם זה אמת או לא אמת. אני עכשיו נכנס כאילו לתוך השפה הזאת, ואני מבין את האחדות שהיא מייצרת, אני יכול לתת בה אמון. ולא כל מה חושב שכדי להיות רציני, אני צריך להסתכל עליה מבחוץ. ברגע שאני אומר שמבחוץ הזה הוא שלילת התארים, אי אפשר להגיד עליו כלום. בסוף אין את האמת. אם אני שואל את מכל מה, רגע, אבל מה האמת, מה האמת, מה האמת, ואני חושב שיש לי דרך להגיע אליה, אז אני כל מה מחוץ לדברים. ואם אני אומר, אוקיי, ניסיתי והבנתי, קלטתי שבאמת אי אפשר לעשות כלום במחוץ הזה, אין שם אוויר, אין שם מילים. אי אפשר לחיות בחלל הפנות, בסוף העניין. אז אתה בחלק מה שרב שגר עשה, ונגיד בהלכה הליכה ומאז, ונגיד, זה מה שמאפשר לי לדבר שפה מסוימת באחדות, בגלל שזה, כי יש לי אמון באחדות הזאת, כי אני מבין שזה מה ש... זה בהקשר לזה, לתפוס את אלוהים כבילה, כשבילה עובדת, זה הדבר היחיד שאפשר להגיע לה, וזה לא בכך יותר נמוך, כי זה בסוף כן קורה שם אחדות. שוב, במהלך של הפרקים האלה, אני מבין שאת אלוהים אי אפשר לתפוס, ואז אני אומר שבעצם כשאני חושב על חתיכת עץ, מתרחש פה הדבר הזה שאותו חיפשתי, כל הזמן, שיש פה אחדות. כן, מבחינת הדינמיקה של הספר זה מאוד חזק, כי אז עכשיו הוא כמובן הרחיק, ופה פתאום מקרב ואומר לך, תשמע, בעצם אתה ואלוהים שאתה חושב, זה אותו דבר. לא אומר פה אלו ידעתי ואיתי, אבל אם לוקחים את זה לתפס, זה לגמרי הביטוי הזה.
אני קשב, זה... אני לא מרגיש שאני מצליח לרכוש עליהם איזה כלי, אני אומר לך, צריך לרכוש כלי, אבל... כי הוא מנסה להסביר איזה משהו, ואנחנו נכנסים לאיזה לופ של... לא להצליח לעשות את זה עליהם, כי... אוקיי, ועכשיו אני אנסה עכשיו לאלוהים התורה הזאת, משהו כזה, וזה לא אצלך, כי אני צריך לחשוב משהו נטולת מחשבות, משהו כזה.
מה? מה שאני חושב שהוא מתכוון לעשות יותר כזה, זה שהוא בא אחרי שהפסקתי לנסות לחשוב על אלוהים כמוסה. ואז אני כאילו מגיע אליו בדרך אחרת. זה הדילמיקה של כל הפרקים האלה, כי גם הוא עשה מהלך דומה, שהוא בהתחלה... זהו, אז אני אומר, מה שראינו למשל, כשהוא התחיל את הדיון של הפרקים של התארים, היו לו שני פרקים של שלילה, ואז היה פרק של, לא זוכר את המספרים בדיוק, אבל היה תנועה כזו בין שלילה לחיוב, שהצד של החיוב היה תארי הפעולה. זאת אומרת, לגבי העצמות אני לא יכול להגיד כלום, אני לא יכול לחשוב על אלוהים עצמו, כי אני נתקע בריבוי כל הזמן, אבל אני כן יכול לדבר על תארי פעולה, אני יכול לחשוב על החוכמה של העולם, ואיך הוא מנהיג את העולם, ובלי שאני אגיד שום דבר עליו, אני יכול להגיע לאיזשהו סוג של הדמות, שאני מבין שאני צריך עכשיו לפעול בעולם, מה שאומר משה רבנו, שמשה רבנו רצה להשיג את העצמות, והוא אמר לו שרק אחוריי, ואחוריי זה לראות את הטבע. להבין את החוכמה שבטבע ולדעת להתנהג לפיה. ואז דיברנו על זה שזה סוג של דרך, במקום לגשת אל הדבר ישירות, לגשת אליו בעקיפין זה דרך של הידמות. במקום להיות, במקום לראות את הקדוש ברוך הוא, להיות הקדוש ברוך הוא, להיות חלק מהחוכמה שזה בעולם, לפעול לפיה, לשקף אותה וכו'.
אתה לא חושב עליו, אתה מבין אותו.
אז זה אני חושב היה דרך אחת למהלך דומה למה שהוא מתאר כאן, אבל כאן הוא שם זה קצת יותר פנימה, כי הוא כן מתאר על תהליך חשיבה, אבל בסוף הוא אומר כאן משהו דומה, וזה שאומר כשאני חושב כמו האלוהים, אז אני נמצא הכי קרוב אליו, אני חווה את האחדות שאותה חיפשתי. בסוף הרמב"ם שמדבר על אלוהים, הוא לא מדבר על מישהו, ואז הוא שואל איך אני יכול לדעת עליו. הרי למה הוא בסוף שולל את התארים? כי ברור לו שאלוהים זה האחדות. ואז הוא אומר, אוקיי, אז איך אני אחשוב על האחדות הזאת? האם אני יכול לחשוב על אחדות? והוא נתקע. כי כאילו עכשיו, אם אני חושב על אלוהים כל הזמן כמישהו, אז אני מתבאס, אני אומר, טוב, אז הרמב"ם לא נתן לי כלום, הוא לא נתן לי בסוף שום דבר בגישה לאלוהים עצמו, אבל אם אני בסוף חושב, מבין שהדיבור, מה שאני מחפש לאלוהים, זה לא שכלמה המילה הזאת מחזיקה. איך אני יודע שזה אלוהים או לא אלוהים? למה הרמב"ם אומר שמי שמגשים או חושב בתארים, הוא לא חושב על אלוהים בכלל, הרי הוא כן חושב על אלוהים, הוא מדבר עליו, על אותו אחד שאנחנו מדברים עליו, ויש מופיע בתנ"ך, נכון? כאילו אנחנו בסוף תמיד דפוסים לאיזשהו פרסונליות. שכאילו היא מחזיקה את כל הדיון. אבל אני חושב זה חלק ממה ששאלו, שהרמה אומר שמי שחושב בתארים הוא לא חושב על אלוהים, אתה רואה שבסוף זה לא הפרסונה, זה לא המילה שמחזיקה את הדיון. מה שמחזיק את הדיון זה המושג של האחדות, או הווריאציות שונות שלו, שלילת ההיפעלות, איחוד, כל מיני דברים. בסוף המונח הסוג, מה שהרמה שרגל קרה שם בקובץ, כלומר, שמה שמרהיב זה לא שהתואר הגמור, שהוא לא משהו, זה בסוף היסוד של הדיון. ואז אני אומר, אוקיי, אז כשאני חושב על הדבר הזה שהוא לא משהו, אם אני יכול לחשוב עליו, אז אני לא יכול לחשוב עליו, כי אני נזכר בשבילת התארים. אבל אני מגלה שהלא משהו הוא נמצא גם כשאני חושב על חתיכת עץ, אם לא נסיים, או לפחות אני על הרצף. שזה כשהוא, אני מרגיש שבסוף צורת החשיבה הופך להיות המופע של האחדות ולא המושג.
אז מה באמת התשובה שלו לביקורת של הכוזרי, של הפילוסוף? כלומר, אם בחשיבה באמת אנחנו מבינים את אלוהים יותר טוב, אז מה עליית מדרגה בתהליך הזה?
אם בחשיבה, לא בטוח שהבנתי את השאלה.
אנחנו יכולים להבין יותר טוב את אלוהים באמצעות התבוננות על תהליך החשיבה שלנו, נכון? אם אנחנו יכולים להבין שתהליך החשיבה שלנו הוא מה ש... הדרך שהוא מה שדומה, הוא הדבר שהכי דומה לאלוהים שאנחנו יכולים להכיר, נכון? זה מה שאני מבין שאמרנו. ואז בעצם הביקורת של ריאלי נכונה, כי לא משנה על מה אתה חושב, זה עדיין אותו תהליך, אז מה התשובה שלו לזה, איך אתה
מתקרב יותר? תכף אני חושב על הביקורת של ריאלי בפנים, אני מתלבטתי מחפש את זה עכשיו, אני לא יודע שאני יכול למצוא את זה בזלזול. הבעיה שנגיד החוסר תקשורת שיש ביניהם זה שריאל עדיין חושב על חשיבה, עדיין, ריאל מתעקש על זה שחשיבה היא חשיבה על אובייקט. ואז הוא אומר, בסוף מה שהפילוסוף אמר זה להפוך את אלוהים לאחד האובייקטים, והעיקר מבחינתו זה תהליך החשיבה, ואז לא חשוב, תדע את האמת על הדברים, זה מה שיביא אותך לאלוהים. אם אני מנסח את זה במושגים שלו, שזה סוג של פרודיה, אז באמת אני לא מבין מה יכול להיות חוויה דתית, מה הקשר בין אלוהים לבין תהליך החשיבה. אבל אם אני מבין שתהליך החשיבה מבחינת הרמב"ם הוא דרך לצאת מהשניות ולהגיע לאחדות, אז פה אני קצת אולי כן מבין למה זה כן קשור לאלוהים התהליך הזה. בסוף ריהל הוא נמצא בתוך שניות דומה לזה של החסידות שתיארנו, שאומר חשיבה זה תמיד דבר מנוכר, תמיד לחשוב על משהו, ואז הפילוסוף ברגע שהפכת את אלוהים לאובייקט אז הוא בראש שרשרת אובייקטים, אבל הוא לא באמת שונה ממה שמתחת. ולכן הוא אומר, אני צריך לחפש משהו אחר, לא חשיבה, הייתי חוויה, ראיית הלב וכו', כל הביטויים האלטרנטיביים שאני מבין. מה שהכוזרים מחפש דרך חוויה, הרמב"ם מוצא בחשיבה, זה נראה לי משהו מתאר כאן.
אוקיי, אבל החשיבה הזאת היא פשוט צורת חשיבה שהיא תמיד עובדת ככה, אז איך אתה יכול, מרגיל לי דעתי והייתי, איך אתה יכול לדעת יותר, אתה פעם אחת, נגיד הבנת את צורת החשיבה הזאת, הבנת שזה דומה לאלוהים, אז אתה
נעצר
שם או שיש כאילו
דרכים לא, אני חושב שזה ההבחנה היסודית של הפרק הזה בין הבכוח לבפועל. כשאני בתהליך החשיבה, אני משהו אחר לחלוטין מאשר כשאני משחזר מה זה נקרא לחשוב, או שאני כרגע ישן, אוכל, כל הדברים שאני צריך לעשות כשאני לא שכל בפועל. נכון, אני חושב שהרמב"ם מדבר בסוף של החלק השלישי על המדרגה של האבות, אז הוא יגיד שהם היו יכולים לעסוק בענייני העולם הזה ומחשבתם דבוקה כל הזמן באלוהים. כאילו האם אני יכול להיות שכל לפעול כמה שיותר זמן, או מה שראינו בפרק בהקדמה, פתיחה של הספר שהוא אומר שיש מי שלא משיג את האמת אף פעם והוא חי בחושך, ויש מי שיש לו הבלחה פעם בחיים, ויש מי שיש לו כל כך הרבה הבלחות שהוא כאילו חי באור, כמו משה רבנו. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל של כאן, האם אני יכול להיות שכל לפעול כל הזמן, ואז אני כל הזמן נמצא במישור הזה שהוא המישור היחיד שבו אלוקים קיים.
אבל מה זה אומר להיות שכל בפועל כל הזמן?
זה אומר, נגיד בהקשר הזה להיות איזה סוג של חשיבה.
כל הזמן אנחנו בחשיבה. כאילו, אם אני לא, חוץ משאני ישן, לא יודע, אבל...
א', אתה ישן, ב', אני חושב שפה זה שוב העניין של המדרג. זאת אומרת, כשאני מתעסק, אני חושב נגיד ככה, אני מזהה משהו כשולחן, אבל אני לא עכשיו בפעולת חשיבה. אני לא מתבונן בצורתו של השולחן, אלא אני משתמש בשולחן. זה אולי קצת ההבדל בין הרמב"ם לבין וינגנדן. כי וינגנדן שבסוף מעניין אותו איך אתה חי בעולם. או נגיד עוד מישהו שמכיר ומכיר שם במאמר זה היידגר. שהיידגר אחד הדברים שהוא טוען, זה שאתה לא חושב על דברים תיאורטית, זה לא הדבר הראשון. הרובד הראשוני זה להשתמש בדברים, להשתמש בפטיש, זה לא חשיבה תיאורטית, זה להחזיק בו ביד ולדפוק. אז מבחינת הרמב"ם זה נכון, אבל זה במובן מסוים יש אחדות בדבר הזה, אבל בסוף מה שמעניין אותו זה החשיבה המושטת, לא השימוש. ולכן אני אגיד, כשאני אעצור ואתחיל לחשוב על השולחן, אז אני כאילו לוקח את הזיהוי הראשוני הזה והולך איתו הלאה, אני מנסה לחשוב מה זה אומר שולחן, מה המשמעויות שלו, לאן הוא קשור, אני כאילו מסיק כרגע את הקיום שלי איתו בעולם החומרי. אז כשאני אעשה זה לגבי שולחן זה ייגמר די מהר. ככל שאני הולך למשהו שיש לו משמעויות יותר עמוקות, אז החשיבה עליו יש לה יותר, שיותר אולי לאן ללכת. אני לא בטוח אם העניין הזה, אם זה ניסוח יכון מבחינת היותר או פחות.
זהו, באמת מה יותר
פחות. בסוף הוא מנסה להגיד איך אני יכול להגיע לחשיבה שהיא באמת חורגת מהדברים. זה בסוף מה שמעניין אותו. ואז כשאני אהיה במקום של חשיבה כזאת, אני אהיה כמה שיותר שכל בפועל. או
בסוף החשיבה שאני אפשר להגיד את זה. חשיבה שהיא יחסית, זה לא חשיבה, היא רוב הדברים שאתה עושה בחיים שלך, לא דור, אבל הרבה דברים שאתה עושה בחיים שלך, אתה מצליח להגיע למעלה הזאת של השכל הפועל הזה. כי אתה רואה שולחן ואתה נמצא
בנקרון. נכון, אבל אני לא מתעכב, הבום הזה, שוב, אני לא בטוח לגמרי שאני מנסח את זה נכון, אבל אני חושב שבמושגים של השכל בפועל, השכל בכוח, אני רואה שולחן ברגע מסוים השכל שלי יוצא לפועל ואז הוא חוזר, כי בסוף לא מעניין אותי כרגע, מעניין אותי שאני רוצה לעבור ליד השולחן ולא להתעכב בו, אני כרגע בהתנהלות החומרית שלי, החושנית. זה מה שמעניין אותי, אני לא עכשיו שקוע במושכלות. מבחינת הרמב"ם, עבודת השם
זה להיות מודע לתהליך
החשיבה
כל הזמן, זה מה
שרוצה. לא להיות מודע לתהליך החשיבה החומרי שלי, אלא להיכנס לחשיבה שהיא תוציא אותי מהדברים האלה, זאת אומרת, לא לחשוב על דברים חומריים, לחשוב על דברים
מושתים,
לחשוב על ייחוד השם, לחשוב על יש צורות שהן בחומר, ויש צורות שהן מושתות מהחומר, ויש צורות שהן, יש כאילו איזה מדרג כזה. לכן כאילו מובן לזה, כשאני עושה את התהליך, גם תהליך השלילה, אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה כסוג של הוראות. איך לחשוב? אפשר להבין את זה כאילו שתהליך חשיבה, אני עכשיו נכנס אליו בפועל, אני חושב על האחדות, ועד כדי להבין אותה אני צריך לנקות כמה שיותר דברים, וכשתהיה בפרק למה זה התקדמות. זאת אומרת, ככל שאני, אני עכשיו שקוע במחשבה, על מה אני חושב? מה אני, כשאני מקומה קריאת שמע, מה אני צריך להתבונן בייחוד השם? או בתפילה, בסוף מבטא, מה אני אעשה בזמנים האלה? אני צריך להגיע לאיזה מחשבה מושטת, אתה יכול להגיד זה סוג של מדיטציה, כי זה מילה שמבחינתנו היא תופסת את זה שפעולת המחשבה היא התרחשות.
זהו, שאלתי אם זה להיות מודע למחשבות כל הזמן, שזה מה שזה, אבל אתה עכשיו הולך לכיוון של הפרק הבא, שהוא אומר שבסוף, כל דבר שאתה מסתכל עליו, יש משהו גבוה יותר, ואז אתה מגיע לקדוש ברוך הוא.
הסיבות.
כן, אני הולך לסבר, אז כאילו הוא רוצה שלא, זה הסיבה הנמוכה, הוא רוצה שתלך כאילו, או צורה נמוכה, הוא רוצה שתלך לצורות, או לדברים הגבוהים יותר, עד שתגיע לזה כאילו.
אני חושב, כן, או שבמובן הזה זה קצת חוזר, כן, זה שיש הבדל בין מושאים. למרות שהאחדות הזאת נמצאת בכל צורת חשיבה, כי בכל דבר יש צורה, וכשאני חושב על צורות אני מאחדות, אם אני עכשיו כרגע רק חושב על הצורה, ולא ישר מסיק ממנו נפקמינו, כיוון שזה שולחן אני אניח עליו את הספר, ואני כאילו מוריד את החשיבה השכלית שלי לרמה הפרקטית. אני עכשיו עושה הפסקה רגע בדברים, כמה שיותר רגעים, כן? אם אני לא אחד מהאבות שיודע לעשות את זה מיניהם, ואני צריך לתת הפסקה בשביל זה, אני צריך להגיד את השמה, ולחשוב על ייחוד השם, ואז להתחיל לעבור את כל התהליך הזה של שלילת התארים של מה זה ייחוד. ככל שאני יותר מתקדם בחשיבה כזאת, אני מגיע למקום שהוא יותר אחדותי. בגלל שכאילו הקליפות של המוסר מוסרות, ואני עכשיו נמצא שם, במקום האחדותי הזה. שוב, הדינמיקה פה היא כל הזמן בין להגיד זה קורה כל הזמן, לבין להגיד זה קורה באמת רק בשיא שאולי אף פעם לא מגיעים אליו, אבל אני כל הזמן בדרך. זה דינמיקה שכל הפרקים האלה נעים מהם, בין להגיד שהאלוהים הוא המושא הבלתי מושג, לבין להגיד שהאחדות הזאת היא נמצאת כל הזמן. הוא לא מוחק את זה לחלוטין.
אני
ממש הסתבכתי
פה עם איזה משהו, אבל דבר אחד שאני בדרך כלל, אבל משהו אחד שאני כאילו אמרנו שיש את הפיקים האלה שאנחנו מצליחים נניח להגיע אליהם של השכל בפועל. אתה רואה שולחן יש לך פיק רגעי של השכל בפועל ואז אתה נכנס לחשיבה אחרת שהיא חומרית או פרקטית או משהו שזה לא יהיה. עכשיו, אבל זה רגע שאני שוב מנסה לחזור על החשיבה לחשיבה מסוימת, אני ישר מבטל את החשיבה הפשוטה, לא? אני ישר נכנס לחשיבה של תארים.
מה זאת אומרת מנסה לחזור על החשיבה מסוימת?
אתם מדברים פה עכשיו כאילו צריך לחשוב על הרבה דברים, אבל עצם החשיבה שם על הרבה דברים היא נכנסת לחשיבה של תארים, לא? ככה אני מבין.
בגלל שאני חושב שזה שולחן ולא כיסא נגיד, זה
מתמיד הרבה דברים. לא כעניין, זאת אומרת, כשאני נכנס להתעסקות על משהו להתפלסף עליו או לחשוב עליו, אתה ישן לך לחשיבה של תארים. ולכן כל מה שאני מבין מהפרק, שצריך לאיפשהו, אחרי שהבנו תהליך החשיבה שלנו, כי חשבנו הרבה זמן, הבנו תהליך החשיבה שלנו, ואנחנו מבינים שיש פחות חשיבה, לא יודע, בודהיסטי כזה של להיות או משהו בסגנון,
זה לא פחות חשיבה, זה יהיה לחשוב על משהו שהוא יותר אחדותי. כי למשל, כשאני חושב על הצורה של השולחן, אז בתוך החשיבה על הצורה יש כל מיני הגדרות קונקרטיות שהן מבחינת הרמב״ם תארים. יש את הדברים שהם מקריים לחלוטין, יש את הדברים שהם מהותיים, אבל למשל, מה שהוא אמר למשל שעל האדם אפשר להגיד עליו שהוא חי מדבר, ויש בו שניות כי הוא גם חי וגם מדבר. כשאני חושב על צורת האדם בראש, אז גם כשאני חושב על הצורה, יש שם איזושהי שניות בתוך הצורה הזאת. אומנם חילצתי את המושג מה...
אולי, אצלנו הגיע הזמן קריאת שמע של ערבית.
בעזרת השם. ממש עוד דקה או שתיים, יהיה בסדר? אז אנחנו נסתכל. כשהוא אומר בצורה של חי מדבר, אני מסתכל על בן אדם ומחלט ממנו את המושג הזה של חי מדבר. במובן שהפרק הזה מדבר עליו, הגעתי לאיזשהו אחדות של שכל מסכים מושכל עם הצורה הזאת, אבל הצורה הזאת עצמה יש בתוכה שניות. התהליך שהוא מדבר לגבי תארי השלילה זה לנסות כאילו לקלף את הריבוי שיש בתוך צורת החשיבה הזאת עצמה, ולהגיע לסוף לדבר הזה שאין לי מה להגיד עליו. ולכן אני אומר, הדגשנו מאוד את האחדות ואת ההורדה של הדברים, יש איזה רובד שבו זה גם נפתח שוב לסולם. שיש בתוך ההיררכיה, בין לחשוב על כמו בניגוד למה שהקוזר אומר, בין לחשוב על דברים בשמיים, בין לחשוב על צורות מופשטות, ובין לחשוב על אחדות מוחלטת. בסוף שהרמב"ם רוצה לחשוב על אלוקים בקריאת שמע, אני חושב שזה מה שנעשה, שתיכנס כאילו לפינה החשוכה הזאת. אבל דרך התהליך לחשיבה, בסוף זה לא יהיה איזה סוג של דמיון. התובנה לא תהיה שהתהליך של החשיבה הוא נחסם בתארים, ולכן אתה צריך עכשיו לעשות איזו קפיצה מיסטית. או משהו אחר, או ללכת לתארי הפעולה. בסוף אני חושב מה שנעשה יותר כאן, זה שבתוך תהליך חשיבה עצמו יש איזה סולם של אחדות כזה. שהוא מתחיל מעצם המושג של לחלץ צורה מחומר. אני לא, שוב, אני מרגיש שיש פה איזה קפיצה שאני לא לגמרי, אני לא לגמרי מחודדת לי מבחינת איך זה עובד, והאם הוא באמת הולך על זה בצורה הדרמטית שיש בפרק הזאת, שהיא מאוד שמה את האדם, הרי כל הזמן הוא אמר לנו שהחשיבה של אלוהים, החשיבה של אלוהים, היא שיתוף השם. ופה לכאורה הוא אומר, אותו דבר, זה רק זה רגעי. ההבדל בין רגעי לבין תמידי הוא גם כן הבדל דרמטי, הוא לא הבדל בכמות. לכן גם כשהוא אמר למשה רבנו בפתיחה, הוא אמר, יש לו הבזקים, אבל זה לא נהיה, הוא לא שם לגמרי,
כפעם,
יש לו גוף. כן, כי בסוף אתה תמיד, השכל שלך יושב בתוך משהו וכו'. מה שאני בסוף, אני חושב, מה שאני אנסה להבין מהפרק הזה, זה לנסות להבין את ההזדהות, צורת ההזדהות הזאת עם השכל, חוויית האחדות הזאת שיש במובנות של הדברים, שזה נגיד הרב שגר עושה לזה תרגום קרמי, וידיוסטיין עושה לזה תרגום מסוג אחר, לראות איך אני חווה אחדות בעולם ולהבין שבסוף זה נמצא שם. זהו, עד כאן אנחנו נעצור.
באתי לבדוק,